שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. והיום יום דרווין הבינלאומי. ברחבי העולם מציינים את יום דרווין הבינלאומי, יום צ'רלס דרווין, אבי תורת האבולוציה. יום שנקבע על פי יום ההולדת של דרווין. גם בישראל מציינים את היום החגיגי הזה עם שלל אירועים, אגב הרצאות בחינם, בעיקר בתל אביב ובירושלים, בנושא תורת האבולוציה, בפאבים, בבתי קפה ובמרכזים קהילתיים. מי שעומד מאחורי היוזמה הזו של חגיגות והרצאות בחינם, סביב כל נושא האבולוציה, הם עמותת מדע גדול בקטנה, מרכז איין רנד בישראל, מכון דוידסון שאנחנו מכירים, מכון ויצמן למדע, אוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב והטכניון. ולכבוד יום דרווין הבינלאומי, זמנו לכאן את המומחים שלנו לתורת האבולוציה הביולוגית, ורד שפירה ממכון דוידסון, ודוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לכם.
שלום, שלום ומזל טוב.
מזל טוב לדרווין. אני מבין קודם כל הביולוגית ורד שפירה שאת אפילו אפית עוגה.
כמובן.
כמובן, ארז, למה לא אפית עוגה? עכשיו ינזפו בי.
אני טוב בלאכול עוגות.
כן, אבל מה אם לתת קונטרה? אבל אפית עוגה לכבוד דרווין. מה זה אומר? איך נראית? אולי אני אראה, כי שלחת לי אותה בוואטסאפ.
נכון.
עוגת
גלאפגוס כיאה לדרווין, אבי האבולוציה.
הנה, עוגה ליום דרווין. יופי.
כן.
עד כאן, כן, הפתעה לילדים, נכון?
כן.
כן, עוגה ליום דרווין. אנחנו מיד נדבר על כל תורת האבולוציה. הם יענו על שאלות קשות מאוד, המומחים שלנו כאן, גם דוקטור ארז גרטי וגם הביולוגית ורד שפירה, כמו למשל, אם החזק שורד, מדוע זה שהטירקס לא מסתובב היום בינינו, היא מוצא האדם מן הקוף, איך זה שעדיין יש קופים, ובכלל, איך דרווין הגיע לתיאוריה שלו. גם נדבר בין היתר על האבולוציה של הדם, אותו נוזל אדום, שכשהוא יוצא החוצה אנחנו צועקים איי אדם פלסטר, וגם נעסוק בעוד עניינים שלא קשורים לאבולוציה, כמו למשל כותרת שמטלטלת את עולם גיבורי העל, סופרמן סוף סוף מקבל בחזרה את התחתונים שלו. אנחנו מיד נבין מה המשמעות של זה, כי היו שנים שהוא הפסיק ללבוש את התחתונים שלו.
הייתה אבולוציה של התחתונים.
כן, זה חזר. כן. זה תנועה הרמונית, האבולוציה הזאת. בוא נתחיל מהאבולוציה. קודם כל, מהי האבולוציה שעדיין ממשיכה לייצר כותרות? גם ב-2018, מה זה התהליך הזה שאנחנו מאמינים שבזכותו סוג של הפכנו משמחת קטן במים ליצור מורכב ומושלם? סתם לא מושלם וזה לא, אבל אוקיי.
אבולוציה. אבולוציה היא בעצם תהליך שבו יש שינויים גנטיים, שינויים בתכונות של אוכלוסייה לאורך זמן. מדור לדור יש שינויים איטיים שמשנים את התכונות, כשדרווין הגדיר את זה, זה היה תכונות חיצוניות. היום אנחנו מדברים על תכונות גנטיות, משום שדרווין לא ידע עדיין גנטיקה, כי גנטיקה עוד לא הייתה קיימת.
אוקיי.
וכשהוא הגדיר את זה, הוא בעצם צפה בשינויים באורגניזמים לאורך זמן, שמשתנים מדור לדור ומשנים את האוכלוסייה, ככה שהשינוי הוא כבר, הוא יכול לחזור אחורה, אבל הוא משנה לחלוטין את האופי של האורגניזם.
שוב, אנחנו מדברים על שינויים, על מוטציות שמתרחשות באופן אקראי.
נכון. אז יש כאן כמה עקרונות. קודם כל,
הטבע לא רוצה להוסיף זנב.
לא, אין כאן רצון. האבולוציה אקראית, השינוי הוא אקראי. מוטציות קורות כל הזמן. ברמה הגנטית יש כל הזמן מוטציות, ומה שמתווסף למוטציות האקראיות לחלוטין, אלו זו הברירה הטבעית, כלומר הלחץ הסביבתי, הגורמים החיצוניים, שנותנים איזשהו יתרון לתכונה מסוימת, ומשמרים את התכונה הזו בסביבה. זה הלחץ הסביבתי שגורם לתכונה הזו להישאר. עכשיו, אין כאן רצון. יש כאן עניין של התאמה לסביבה.
מעניין. ומי שלא מתאים הוא בהכרח מת?
לא.
לא.
יש רמות שונות של חוסר התאמה. אתה יכול להיות קצת לא מתאים, אתה יכול להיות מאוד לא מתאים, ואתה יכול להיות כל כך לא מתאים שאתה פשוט לא שורד. אז זה גם כאן יש לנו איזשהו גרדיאנט, אפשר.
זו מין רולטת מוטציות שכל הזמן מסתובבת.
שקורית כל הזמן, וכשאנחנו מדברים על מיליארדי שנים של אבולוציה, אז מן הסתם אנחנו מגיעים ממש לתמונה הזאת שדרווין היה הראשון שצייר אותה, לעץ החיים, למעין עץ שמתפצלים ממנו ענפים, שממנו אנחנו מקבלים את צורות החיים השונות שאנחנו מכירים.
ובזכות המוטציות האלה, ממשהו חד-תאי כמעט זניח באיזו ביצה, הפכנו למה שאנחנו היום.
כן, זאת אומרת...
מדובר בנס.
לא, זה לא נס, זה מדע. הרבה שינויים קטנים שהתאספו להם לשינויים יותר ויותר גדולים. כשאתה מסתכל בזום אין, השינויים הקטנים האלה נראים, שינויים באמת זניחים, כל אחד נותן יתרון קטן, אבל אם אתה עושה זום אאוט, אז אתה רואה, אתה יכול לראות לאורך זמן שזה מצטבר לדברים יותר ויותר ויותר גדולים. זאת אומרת, זאת האבולוציה לרגל אחת. אפשר להוסיף לזה גם עוד רבדים של מורכבות, אבל זה העיקרון הבסיסי ש...
כן, אבל בכל זאת, בזכות האבולוציה, הם מתפתחים איברים כל כך מורכבים, כמו עין וכמו לב, למשל. נכון. זאת אומרת, זה בכל זאת... אנחנו נצטרך ממש לרדת לעומק התהליך כדי שתשכנעו אותנו שזה התהליך
ש... אז זהו, שאחד הדברים הבעייתיים באבולוציה, וזו טענה שאני שומעת המון, אפילו מאנשים שבאמת למדו ביולוגיה ומבינים שזה באמת תהליך שקשה מאוד לתפוס אותו. מדובר על תקופה ארוכה מאוד של שנים שבאמת במונחים אנושיים, נורא קשה לנו להסתכל אחורה על תהליכים כל כך רחוק ולהאמין להם. והרבה פעמים נכנסת גם המילה אמונה כשאנחנו מדברים על אבולוציה, כי יש את הטענה הקלאסית של מדובר בתיאוריה, ואני לא מאמין שאבולוציה באמת קורית, אבל זה לא עניין של אמונה. זה עניין שבאמת קשה לנו לתפוס את המרחקי זמן האלה, את האורך הזה של השנים, ואת זה שהן מוטציות כל כך קטנות מובילות לדברים שהם כל כך מגוונים וכל כך מורכבים.
אוקיי.
וזה המקום, אגב, שאנחנו צריכים אולי לשים רגע בצד את התחושת בטן האישית שלנו ולהסתכל מה הראיות אומרות לנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהראש שלנו, המוח שלנו, יש לו יכולת מוגבלת לקלוט דברים, ויש דברים שאנחנו אולי לא מסוגלים לתפוס, אז כדאי כן להסתכל מה יש לראיות המדעיות להגיד, ומשם להסיק מה קרה באמת. ובמקרה של אבולוציה יש כמות כל כך אדירה וכל כך מגוונת, זה לא רק כמות, זה גם מגוון של ראיות, גם מעבר, גם מהעובד.
זאת אומרת שכן הממצאים מעידים על כך שהתהליך הזה באמת התרחש.
לא רק שהממצאים מעידים על זה, הממצאים גם אפשר לחזות ממצאים אחרים בעזרת תורת האבולוציה. למשל, בעזרת מידע גנטי, אפשר לדעת בערך מתי התפצלו, מתי חי אב קדמון משותף של שני מינים, לחפור באדמה לשכבה הגיאולוגית הרלוונטית, ובום, יש את המאובן הזה שמאוד דומה לשני המינים, שהוא ככל הנראה האב הקדום שלהם.
אוקיי, טוב, אז הנה כבר למדנו שהאבולוציה היא בעצם תהליך שהתרחש במשך מיליוני שנים, נכון?
מיליארדי.
מיליארדי שנים, עוד יותר טוב לנו, התקשורת אוהבת הגזמות, מיליארדי, למרות שזה לא מוגזם פה.
נכון.
תהליך שהוא בעצם מתאר מוטציות, איזשהו שינוי גנטי ב-DNA, בצורה אקראית לגמרי, לא מתוך כוונה, ולא כדי להתאים לסביבה, אלא פשוט במקרה. מוטציה גנטית שבסופו של דבר עשויה להתאים יותר או לתת איזשהו יתרון ממש במקרה לאותו נכון. יצור. מי שלא מתאים לגמרי לשינוי בתנאים שאולי יתרחש, אז עשוי למות או חלק לא למות, נכון? אם הם מתאימים ככה ככה.
או לא מתאים, או יותר נכון, מי שיש לו יתרון על פני אלה שאין להם את היתרון הזה, הוא יצליח יותר והוא יעביר את התכונות בעלות היתרון אל הדור הבא ויהיה נפוץ יותר.
אוקיי, אז רגע...
כלומר, לא חייבים להרוג מישהו בדרך, אפשר פשוט להיות יותר מוצלח. עם התכונה הטובה יותר.
וזו אולי גם תשובה לשאלה שכבר הזכרתי, איך זה שאם אנחנו, המקור שלנו מאב קדמון משותף עם הקופים, עדיין יש קופים, אבל בואו ננסה לטעות על קנקנו של דרווין. מי היה אותו טיפוס שנוי במחלוקת שהביא לנו את התיאוריה הזו או התורה הזו?
דווקא לא טיפוס שנוי במחלוקת, נחשב אדם מאוד מאוד חביב. צ'רלס דרווין לא התחיל את חייו כגדול המדענים שאנחנו מכירים. צ'רלס דרווין היה, הוא נולד ב-1809 בשרסברי באנגליה, בן למשפחה מכובדת, אבא רופא ואמא נצר למשפחת וג'ווד, משפחה עשירה מאוד שעושה כלי קרמיקה. ילד נחמד, בגיל 8 אמא שלו נפטרה והוא נשלח ללמוד. אבא שלו רצה שהוא יהיה רופא, הוא לא רצה להיות רופא. בסופו של דבר שלחו אותו ללמוד תיאולוגיה, כלומר הוא למד לימודי דת בקיימברידג'.
זאת אומרת, כמובן שמדובר במשהו שמיד מעוררת לנו את המחשבה, דווקא הוא הגיע מדת.
הוא הגיע מדת,
כן.
זה מה שכולם עשו באותה תקופה, דת הייתה...
מעניין.
למעשה גם אנשים שחקרו טבע היו אנשי דת, אנשים... ויליאם פיילי, אותו...
אייזיק ניוטון גם, לא?
אייזיק ניוטון, אותו תיאולוג שכתב ספר על עדויות לבריאה שנמצאות בטבע, היה קומר שגם למד בקיימברידג', הם ישנו אפילו באותם מעונות. אבל צ'רלס דרווין, הוא מאוד אהב להסתכל על הדברים, להתבונן, לאסוף חיפושיות, חרקים, צמחים, בעלי חיים. זה היה תחביב שלו מאז שהוא היה ילד צעיר מאוד. ובגיל 22 הוא מקבל הצעה שהוא לא יכול לסרב לה, להתלוות לקפטן פיצרוי, למסע הביגל, לעלות לספינה.
רגע, אז זו הנקודה הקריטית. יום אחד הוא פתאום מחליט לעלות לספינה?
הוא לא מחליט, הוא מקבל הצעה.
כן.
חבר שלו מקבל את ההצעה למעשה ולא יכול להתחייב למסע שכזה, ומציע את זה לצ'רלס דרווין. וצ'רלס דרווין, הסיבה שרוצים מישהו כזה על הסיפון לאותו מסע למיפוי של דרום אמריקה ומציאה של ממצאים מן הטבע, לוקחים מישהו שיהיה בן לוויה לקפטן, לקפטן פיצרוי, וקפטן פיצרוי לא יכול להתרועע עם כל מי שנמצא על הסיפון, ולכן הוא צריך מישהו ממעמד גבוה, ממעמד מכובד שהוא יכול להיות איתו, והוא בוחר בדרווין כי דרווין הוא בוגר לימודי תיאולוגיה. ולקפטן פיצרוי יש איזשהו רצון למצוא בטבע עדויות למעשה הבריאה.
עדויות למעשה הבריאה, כך בעצם התחיל כל המסע הזה של דרווין בעצם. הוא עלה על הספינה, הביגל, ומה קרה שם?
מה קרה על הביגל? לא הרבה. הוא עולה לספינה, המסע אורך כמעט 5 שנים. הוא סובל קשות.
5 שנים?
כן, די. למרות שהוא חתם על בערך 2 שנים. והמסע וואו. מתארך. הוא סובל קשות ממחלת ים, מאוד מאוד קשה לו כל המסע הזה.
אז למה הוא נשאר שם?
הוא אמור להיות בן לוויה, חבר לקפטן פיצרוי, שהוא אדם לא כל כך נחמד ולא כל כך חברותי. ולמעשה בכל הזדמנות שיש לו הוא יורד אל החוף. ואוסף דברים, הוא אוסף אלפי ממצאים, הוא אוסף שם על הביגל.
זאת אומרת שאלמלא הייתה לו מחלת ים והוא היה סובל...
לא היינו מקבלים את תורת האבולוציה.
לא,
כנראה.
ממש.
יכול מאוד להיות.
כן.
הוא באמת, הוא ממש ממש נהיה חולה מהדבר הזה. הוא כותב יומנים על גבי יומנים של ממצאים שהוא רואה, והוא נחשף לדברים שאף אחד לא ראה קודם. הוא מוצא, יש לו המון מזל, הוא מוצא מאובנים של ארמדילים ענקיים ועצלנים עצומים, ואתה חייב גם להבין באיזה עולם הוא חי דרווין של אותה תקופה. רק 150 שנה קודם לכן, קארל פון לינאוס מגדיר ומחלק את בעלי החיים והצמחים הקיימים
נכון.
למחלקות ולמערכות ולסדרות.
לינאוס הוא זה שאחראי באמת על החלוקה שכמעט נמצאת איתנו עד היום בתצורה ההיא.
לגמרי.
נכון, כן.
זה אותו לינאוס. שלד נמצא. ובעצם רק, אנשים רק עכשיו התחילו להבין מה יש סביבנו ולעשות בתוך הדבר הזה סדר. והוא מקבל על הסיפון ספר של ליל שמדבר על גיאולוגיה ואיך תצורות קרקע נוצרות. ואנשים לא מזמן רק התחילו למצוא שלדים של יצורים שפתאום לא יודעים אם כן חיים ואנחנו עוד לא מצאנו אותם או שהם נכחדו. ובאמת העולם הזה הוא מאוד מאוד טרי בידיעות שלו. זאת אומרת, זה לנו היום נורא מובן מאליו להסתכל ולהגיד, הוא מצא מאובן, הוא מצא שלד, הוא מצא משהו שנחד שחי בתקופה קדומה יותר, אבל זה לא משהו שידעו בוודאות באותה
ולא
תקופה.
ולא הייתה שיטה מדעית גם?
לא הייתה שיטה מדעית. אוקיי, הייתה ממש מעניין. בחיתולי השיטה המדעית. עכשיו, הוא לא הוגה את התיאוריה על הביגל. לא, ממש לא. הוא לא, דרווין שנוסע בביגל, הוא לא דרווין שאנחנו מכירים היום, זה לוקח עוד הרבה מאוד שנים, עד שהוא מגיע לתיאוריה הזו.
הוא סיים את המסע הזה, ואז מה קרה?
הוא אוסף המון, 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 המון ממצאים. אחרי 4 שנים הוא מגיע לגלאפגוס. וגם שם לא נולדת תיאוריה בבת אחת. זה לא משהו שמגיע לו. הוא חוזר עדיין, אחרי 5 שנים הוא חוזר לאנגליה, והוא מתחתן, והוא מקים משפחה. במשך המון, המון שנים הוא חושב על הממצאים האלה, ומביט בהם וחוקר אותם, וחוקר בלוטי ים, והוא חוקר צמחים, והוא חוקר כל מיני דברים. והתורה הזאת הולכת ומתגבשת בראשו, והוא עדיין לא מפרסם אותה. כי הוא מבין שיש בעיה בין התיאולוגיה לבין התיאוריה הזאת.
שוב, אנחנו מדברים על הקונפליקט, שוב, שחלק מוצאים בו טעם וחלק פחות.
אבל אצל דרווין הוא היה קונפליקט אמיתי.
אמיתי, כי הוא היה איש שהגיע מהתיאולוגיה, מהדת.
מהדת, ומעבר לכך, הוא היה נשוי לאישה שהייתה נוצריה אדוקה. וההכרה בעצם שפתאום לא האדם במרכז, לא האדם נברא והכל נברא כדי להיות סביבו, אלא שדברים מתפתחים ונוצרים, ומינים חדשים נוצרים כל הזמן, היה לו מאוד לא ברור. הוא כותב באחד הכתבים שלו, הוא כותב מהמסעות, הוא לא מבין למה להשקיע בלברוא דברים כל כך יפים בלב ים, כשאף אדם לא נהנה מהמראה הזה. כלומר, יש לו כל הזמן את הדיבור עם הדת.
האם באמת אנחנו במרכז, אנחנו בני האדם והכל נברא עבורנו, וזכותנו לתפוס תרנגולת ולהפוך אותה לשיפוט, או שלא? זו חוצפה, זו פלישה.
למה זה תמיד מגיע לשם?
לאן אני יכול לפרוט את זה? לחבריי הצמחונים שיוצאים נגדך? אוקיי.
הם ומאכילי החתולים.
אוקיי, מעניין. כן. אז אוקיי, אז היה קונפליקט אפילו בבית של דרווין נכון. עצמו. ובכל זאת הוא הגה את התיאוריה הזו, נכון? בסופו של דבר הוא כן כתב את הספר נכון. המפורסם שלו.
הוא כתב אותו במשך המון המון שנים, ומה שדחף אותו בסופו של דבר להוציא אותו, זה אדם בשם וולס, שחוקר צעיר שמגיע לאותן מסקנות, ממחקרים שהוא ותצפיות שהוא עשה בצד השני של העולם, וכותב לו, דרווין בעצמו אומר שהוא שולח לו מכתב של התיאוריה שלו וולס, ודרווין בעצמו כותב, אף אחד לא יכול היה לסכם את התיאוריה שלי, אני לא יכולתי לסכם את התיאוריה שלי כל כך טוב.
זאת אומרת, גם הוא צריך עורך או מישהו
שיכתוב. ולמעשה הם הגיעו לאותן מסקנות, משני מחקרים שונים, בשני קצוות שונים של העולם, וכשזה התפרסם, הם פרסמו את התיאוריה יחד, הם הביאו אותה, למרות שאת הספר מוצא המינימום מוציא בעצמו, אבל כשוולס מוציא את הספר שלו על אבולוציה, הוא קורא לספר דרוויניזם. כלומר, הוא גם מכיר בראשוניות של דרווין.
עכשיו, אולי נשאל לדוקטור ארז גרטי בדקות הספרות שנותרו לנו לפני הפסקה קצרה, ואז נמשיך לדבר על זה. האם אבולוציה זה משהו שאנחנו רק יכולים לראות בדיעבד, או שזה משהו שמתרחש לנגד עינינו, ואפשר לראות את זה גם סביבנו?
זאת אומרת, זה משהו שמתרחש כל הזמן, התרחש מאז ומתמיד, ועדיין מתרחש. אנחנו כבני אדם חיים פרק זמן קצר יחסית, אז השינויים שאנחנו יכולים לראות הם שינויים קטנים. יש הרבה תהליכים שאפשר לראות אותם בכל מיני מיקרואורגניזמים, חיידקים מיקרובים למיניהם, למשל העמידות לאנטיביוטיקה, זה תהליך אבולוציוני קלאסי.
זאת אומרת, שם מתרחשת אבולוציה תוך דקות או שעות?
תוך ימים ספורים.
ימים?
כן, בהחלט.
אוקיי,
זאת אומרת, הזמן דור שלהם, שזה הזמן שעובר מהרגע שהם, לא רוצה להגיד נולדים, כי הם לא נולדים, מהרגע שהם באים לעולם ועד הרגע שהם מעמידים צאצאים או תאי בת, הוא זמן מאוד קצר, ולכן בתוך זמן קצר אפשר לקבל כמה וכמה דורות, ואפשר באמת לחקור את האבולוציה שלהם. ואנחנו בהחלט רואים שינוי של תכונות כתגובה לסביבה, זה יכול להיות
ויש,
גם...
ויש, זה משהו יש, שמתרחש זה... שוב בסביבה עירונית הרבה פעמים, יש דוגמאות לכך, נכון? דברים קורים.
דברים ליצורים. קורים כל הזמן, אפשר לראות גם ההשפעה של האדם היא... ברירה טבעית פנטסטית וטרגית כאחד.
כי אנחנו גורמים...
אנחנו משנים את הסביבה, ובעלי חיים שלא מותאמים נכחדים, ובעלי חיים שכן מצליחים, אני לא רוצה להגיד להתאים את עצמם, אבל נולדים מותאמים למצב החדש, אז הם מצליחים לשרוד. יש המון 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 דוגמאות לזה.
תן לנו אחת לפני...
אני אתן את הדוגמה המפורסמת ביותר, ואולי אחרי השיר אני אתן עוד כמה. האש המפולפל, המודד המפולפל מהמהפכה התעשייתית, לפני 100 ו-150 שנה בערך יותר, קבוצה של חוקרים באנגליה ראו שהאש המפולפל הוא כבר פחות מפולפל ויותר שחרחר, ואז הם שמו לב שגם העצים משנים את הצבע שלהם לגוון יותר שחור, בדיעבד אנחנו יודעים שזה בגלל המהפכה התעשייתית, פיח וכולי.
זאת אומרת, אש שינה את הצבע שלו.
העץ שינה את הצבע שלו בגלל זיהום אוויר וגשם חומצי, והאש הפרפר היה סוג של טרף קל לציפורים, בעוד שאש שנולד בצבע שחור כתוצאה ממוטציה זו או אחרת, אז אם בעבר זה היה חיסרון, אז היום זה כבר הפך להיות יתרון.
זאת אומרת ששינוי התנאים כתוצאה מזיהום שהאדם יצר...
נתן יתרון למשהו אחר, כן.
וכך האשים בעצם במקרה, שוב, שינו צבע, והם שרדו יותר.
בדיוק. נולדו המון 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 נשים. חלק קטן מהם היה עם התכונה החדשה הזאת של צבע שחור. למזלם זה היה טוב. לרוע המזלם של האחרים הם לא שרדו את זה. ואנחנו אגב רואים היום שיש מגמה הפוכה, שבגלל שיש ירידה בזיהום האוויר באזורים האלה, בגלל כל מיני תקנות, העצים חוזרים לצבע המקורי, ואש השחרחר הולך ונכחד.
מדהים.
כן.
אז זה כן עובד.
זה עובד.
אז אתה לא סתם מקשקש פה על תורה שהיא לא מעניינת אף אחד ולא נכונה. עדיין יש מחלוקת באופן, לא יודע אם מוזר, אבל עדיין התיאוריה הזו לא מקובל.
המחלוקת היא לא מחלוקת מדעית. זאת אומרת, מבחינה מדעית יש קונצנזוס מקיר לקיר. המחלוקת היא יותר...
טוב, בנקודה הנפיצה הזו נעצור. דיברנו מעט על המסע של דרווין שיצא לחפש את עצמו. ובכלל הוא היה תיאולוג, כפי שאמר. זאת אומרת, הוא עסק בדת.
הוא למד דת.
למד
הוא
דת.
הוא לא עסק בדת.
אוקיי.
הוא למד דת, זאת הסיבה שלקחו אותו לדרך שם למסע. התפקיד שלו על הביגל היה לאסוף ממצאים, לאסוף כל מיני דברים, להביא אותם חזרה לאנגליה, למוזיאונים, לחוקרי הטבע, ולחקור בעצמו. לאחר 4 שנים של מסע, דרווין כבר מותש, כאמור, הוא סובל קשות ממחלת ים, הם מגיעים לאי גלפגוס.
אז זהו, אז מדוע דווקא מזכירים את גלאפגוס כמשהו שהוא המפץ הגדול של התיאוריה שלו? כן.
נכון, מה כל כך מיוחד באיים האלה? אז באמת, דרווין שמגיע לשם בשנת 1835, לאחר 4 שנים של מסע, זה שוב, זה לא דרווין שאנחנו מכירים היום, אבי תורת האבולוציה, זה בחור צעיר, באמת, בן 26, שכבר באמת נמאס לו, והוא מגיע לשם, והגלאפגוס הזה שאנחנו מצטייר לנו, לכולנו בתור איים חלומיים,
כן.
הוא כותב עליהם שאם לגהנום הייתה גינה,
די, נו.
ככה זה היה נראה.
למה?
כי יש שם איגואנות אפורות, איגואנות ימיות שמשפריצות מלח מהעיניים, ויש שם צבי ענק, והעצים הם לא עצים, הם בעצם, היום אנחנו יודעים שזה סביונים שהתפתחו למשהו שנראה כמו עץ, וקקטוסים, ואבני בזלת לוהטות, כי מדובר באזור געשי, ולא נעים שם.
נשמע מרתק,
אבל את אומרת... ואין שם עדיין את כל התיירות ואת כל מה ש... ובאמת, הוא אומר, אם לגיהנום הייתה גינה, ככה זה היה נראה, אבל יש שם דברים נורא מוזרים, דברים שהוא לא ראה בשום מקום אחר.
כי אנחנו מדברים על מקום שהיה מבודד מהעולם ולא היה חלק מהעולם?
מבודד מאוד מהיבשת במשך הרבה מאוד שנים, משהו שנוצר בלב ים, לא נפרד מהיבשת והביא איתו חלק מהמינים, אלא כל מה שהגיע לשם מגיע בדרך לא דרך.
ואז כלומר, יש מין תהליך אבולוציה אחר שמתרחש שם.
היום אנחנו יודעים שיש שם תהליך אבולוציה אחר שקורה בנפרד, כן. וגורם להתמיינות של מינים, וגם וואו. הוא שם לב פתאום, המקומיים אומרים לו, יש שם כבר כמה מקומיים שאומרים לו, תקשיב, לפי הצורה של הצבים, אפשר לדעת מאיזה אי הם הגיעו. כלומר, יש צבים שונים על איים שונים, הוא אוסף המון המון מינים של ציפורים, אבל הוא לא יודע להגדיר את המינים האלה, אז הוא אוסף, הוא לוקח... אחר כך, בדיעבד, כשהוא מגיע חזרה לאנגליה, הוא לוקח את הציפורים האלה לג'ון גולד במוזיאון בלונדון, ואומר לו, תשמע, אני לא מבין כלום בציפורים, תגיד לי מה זה. והוא אומר לו, כולם פרושים. עכשיו, יש אחד עם מקור עבה ורגליים רחבות, ויש אחד קטן יותר וגדול יותר, והמקורים הם שונים והרגליים הן שונות, והם אוכלים דברים אחרים לגמרי, וג'ון גולד אומר שמדובר, כולם פרושים. עכשיו, כאן חשוב להגיד שדרווין היה מאוד רשלן בעבודת השטח שלו, והוא לא רשם איזה פרוש הגיע מאיזה אי. ולכן הוא היה צריך ללכת חזרה לקפטן פיצרוי ולהגיד לו, אני מקווה שאתה כן רשמת מה הגיע מאיפה, כי אני לא רשמתי.
מזכיר לי הרבה ההפקות, בדרך כלל מי שאמור לכתוב איזה טייק הוא הטוב, ותמיד שוכחים, העורך צריך לשבור אותו.
נכון, אבל זה כבר היה דרווין הרבה שנים אחר כך, ופתאום הוא מבין שמדובר בפרושים, שהמוצא שלהם הוא כנראה מוצא משותף מאיזשהו פרוש שהגיע מהיבשת, ובגלל שהם חיו באיים שונים, עם מזון שונה ותצורת שטח שונה, הם התמיינו להיות מינים שונים לחלוטין. 13 מהפרושים האלה הם מינים חדשים לגמרי שלא הכירו אותם בעולם. ולמעשה אנחנו, הוא מבין שגם יש לנו כאן אב קדמון משותף, גם מוטציות שהופכות ממיינות את המינים למינים שונים, והגלאפגוס הזה שהוא כל כך שונה, והממצאים בו כל כך מעידים, צועקים אבולוציה באיך שהם נראים, בעצם גורמים לתורה הזאת להיוולד אצלו בראש.
אוקיי, מעניין.
כן.
אוקיי, אני רואה שהעוגה שאפית אגב, אם אני אתבונן על האלמנטים שנמצאים על העוגה הזו, יש כאן את דרווין, נכון?
נכון, הוא יושב על צו.
כן. זה קצת הגזמת.
לא הגזמתי בכלל, כי מה שדרווין, אחד הדברים שדרווין עושה בגלאפגוס, זה להתיישב על צו ולמדוד את המהירות שלו.
באמת?
כן.
אבל זה לא משפיע על המהירות שלו? זה לא חוכמה.
אל תהיה, הוא ביולוג.
וואו, ואני רואה פה סרטן...
הסרטנים הכתומים, אגב, חיים בחיי שיתוף בסימביוזה עם האיגואנות הימיות שאוכלות עצות בים ומשפריצות מלח מהעיניים, והם אוכלים את הטפילים של האיגואנות.
מה זה השפרצת מלח מהעיניים?
צריך להיפטר מעודפי מלח. יש המון המון מלח במזון הזה שמגיע מהים. הבלוטות משפריצות את המלח העודף.
מעין בכי כזה במכה?
זה בכי, אבל זה ממש שפריץ של מלח, כן, כדי להיפטר מעודפי מלח.
ולמה זה משמש מלבד להיפטר מהמלח? זאת אומרת, זה לא תוקפים
כך. לא שידוע לי. לא תוקפים בעזרת מלח, הם משפריצים אותו החוצה.
טוב, רגע לפני שאנחנו נדבר, אנחנו נתקדם כמובן, נכנס לכאן יאיר אנגל עם פינת הקיימות שמתרחשת כאן לנגד עינינו. אני רוצה רק להשלים עניין אחד עם דוקטור ארז גרטי, ואז נדבר ברשותך על כדור הארץ וקיימות וכולי. אני רציתי לדבר על השאלה, האם אולי אתה תוכל לענות לי, איך זה יכול להיות באמת שלא כל המינים מושמדים כתוצאה מהאבולוציה? זאת אומרת שאין יצור אחד שהוא משתלט והשאר ממש נדחקים לשוליים.
אוקיי, אז אבולוציה עובדת על משהו מספיק טוב. זאת אומרת, זה לא חייב להיות הכי מושלם ואז הוא נשאר וכל השאר נעלמים. אם זה עובד, אם זה יכול לשרוד, זה יישאר. אם זה יכול לשרוד ולהתרבות, זה יישאר. אז אנחנו רואים כל מיני דברים שהם כמעט מושלמים או כמעט מותאמים לסביבה, ויכול להיות שאב הקדמון של משהו הוא בסדר, הוא יכול להמשיך ולשרוד בלי לעבור שינוי מאוד מאוד דרמטי.
זה לא חייב להיגמר במוות.
זה לא חייב להיגמר במוות. מן הסתם דברים שמוצלחים יותר ישרדו יותר והתרבו יותר והשתלטו יותר על האוכלוסייה, אבל יש מקום להרבה סוגים של מינים, גם למינים שעברו פחות התאמות ופחות שינויים.
אוקיי, וזה אומר שבהכרח חלק, או אחד הכלים המשמעותיים בארגז הכלים של האבולוציה זה החדה. זאת אומרת, יצורים נעלמים, מינים נעלמים, וזה בסדר. למה אנחנו כל כך נלחצים מזה שמינים נעלמים?
החדה זה, 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 זה תוצאה בסופו של דבר.
אבל יש... היא תוצאה טבעית של תהליך
זה
טבעי.
מוות זה דבר מאוד טבעי.
למה אנחנו מצילים את הלוויתנים?
לא, אבל השאלה היא...
אולי זה טבעי שהיפנים אוכלים אותם.
הכל טבעי. בואו נתחיל מזה שהכל טבעי...
בלי לפגוע בענת רחל אורי שהיא הסנגור של היפן.
הכל טבעי. השאלה היא באיזה מין עולם אנחנו רוצים לחיות. למשל, אחדות של מינים מתרחשות כל הזמן. פעם בכמה עשרות מיליוני שנים מתרחשת אחדה מאוד מאוד גדולה, מגה אחדה. ראינו את זה עם הדינוזאום, שזה אגב לא האחדה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה של החיים.
כן? זה לא נחשב לדבר המשמעות?
לא, היו דברים הרבה יותר רציניים מזה. אבל כשיש אחדה מאוד 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 גדולה, אז הקרקע נפתחת בשביל, מטאפורית, להופעה של הרבה דברים חדשים. למשל, כשהדינוזאורים שלטו בעולם, היו המין הדומיננטי בעולם, אז מינים של יונקים פחות יכלו לשגשג ולהתפתח.
ואת היינו חייבים שהם ייפגעו מאוד.
זה כמו שכשיש שריפה ביער והעצים נשרפים, אז פתאום צומחים אחר כך כל מיני דברים חדשים.
בוא נגיד את האמת, גם כל ההתפתחות שלנו היא תולדה של שינוי של האטמוספירה, של ההרכב של הגזים באטמוספירה, ואלמלא האסון האקולוגי שחיסל מאות ואולי אלפי יצורים אז... כשהחוליות, אותם חיידקים שייצרו חמצן, שינו את הרכב, לא היינו היום.
בהחלט.
או היינו אחרים אולי.
או היינו אחרים, אולי היינו יותר טובים.
יש לי תחושה שזה לא אנחנו.
לא אני ואתה, אבל אנחנו.
ובימים אלה מתרחשת החדה השביעית. זאת אומרת, החדה...
אנחנו חלק מה...
שאנחנו היוצרים שלה, ואני לא מדבר רק ספציפית, אנחנו היום ב-100-200 שנים האחרונות, זה התחיל עוד הרבה לפני, כשאדם יצא מאפריקה והתחיל לנדוד בעולם ולהפיץ כל מיני דברים ולצוד כל מיני דברים.
אוקיי, אז בני האדם הם כמובן אחראים כמובן להחדה של יצורים רבים, מלבד אדם אחד, שהוא יאיר אנגל, מנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים ומעצב. אנחנו עוברים באמת לפינה אין בעולם על כדור הארץ שלנו ביקום, פינת הקיימות שלנו, והנה השיר הזה עכשיו רלוונט.
אוקיי.
זהו. אז מה בפיך אנחנו מדברים על אבולוציה, אגב, אם אתה רוצה להצטרף, אתה מוזמן.
אז אנחנו פה, אני אצטרף בזהירות, מכיוון שאתמול אני מספר, מגלה פה מאחורי הקלעים, ארז ואני קצת החלפנו משפטים, ואני אעשה את זה בצורה של מעצב ושל איש סביבה, ולא בצורה של ביולוג.
כן, רק נזכיר שבאמת אתה קשור בעיצוב, ובעיקר ב... בתהליכים שאתה מדבר עליהם, שבסופו של דבר, תהליכים אקולוגיים, בואו אני אסכים את זה.
תהליכים אקולוגיים ורצון להפוך את התהליכים האלה למעגליים,
כן.
שיגרמו לנו להמשיך להיות פה.
כן.
עכשיו, אני רוצה לדבר היום על עירוניות, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, ומחר נפתחת ועידה של מרכז השלטון המקומי, ויהיה בה יריד חדשנות אורבני, וועידה בינלאומית לחדשנות אורבנית, וזו הזדמנות מצוין לדבר על עירוניות.
עירוניות, וגם בעצם... דוקטור ארז גרטי אגב הזכיר שעירוניות, או באופן כללי החיים בעיר, שינו גם יצורים ושינו אבולוציה, נכון? נכון. הם ממש ערבבו את נושא האבולוציה של הרבה מאוד בעלי חיים, נכון? אני משער.
הם בעיקר כמה דברים. קודם כל, שינו את התנאים שאותם בעלי חיים חיים בהם.
כן.
מסביבה שהיא יותר חשוכה בלילה, סביבה שהיא יותר מוארת בלילה, סוגי מזון שונים, טורפים שונים, החתולים למשל, שדי השתלטו על המרחב שם. והם גם יצרו סוג של איים קטנים. הפארקים האלה, שאנחנו נהנים לשחק בהם, אז חיים בהם כל מיני דברים. הדברים האלה, קשה להם לנדוד מפארק לפארק. יש כבישים, מדרכות, כל מיני מקומות שחושפים אותם לטורפים. אז הם נשארים, אז מבחינתם זה כמו סוג של אי, והם ממשיכים כל אחד להתפתח.
מה שאם אני יושב מספיק זמן בפארק, ייווצר שם דינוזאור.
מספיק דורות.
ואני אבודד את הפארק, זה כן, ייווצרו שם מפלצות ירוקות מלח ואש.
כמו שאתה שם לב, יש פה, האולפן כרגע מתחלק לצד שלנו, שחושבים שאבולוציה זה דבר יותר זריז ממה שאתם חושבים.
לא, אבל זה נכון, אבל כן. דוקטור ארז גרטי אמר שאבולוציה היא זה דבר שמושפע מהר מאוד, הוא מגיב כן. מהר מאוד לשינוי סביבה.
וכמובן שמי שמשפיע פה כרגע הכי הרבה על, על הסביבה, זה אנחנו, בני האדם, והשאלה אם אנחנו נעשה, אם האבולוציה שלנו תקרה מהר מספיק כדי לשרוד פה.
מעניין.
כרגע אנחנו המין הדומיננטי, ולפי דעתי אנחנו גורמים לחלק מבעלי החיים וליצורים בעולם לסיים את חיים מהר מכפי שהיה מתוכנן. וזה קורה הרבה מאוד גם בגלל ההתרבות הגדולה מאוד שלנו. היום רוב בני האדם גרים בערים, גם בישראל וגם בכל העולם, וזאת מגמה שהולכת וגדלה. התחילה כמובן עם המהפכה התעשייתית שקרתה לפני איזה 150-160 שנה.
כשאיך אתה מגדיר עיר, זאת אומרת, מה זה לצורך
אנשים,
הדיון
אנשים
עיר?
אנשים התרכזו, ערים היו, אבל האיור הגדול התחיל בגלל שאנשים התחילו לעבור מהאזורים הכפריים לאזורים העירוניים, התחילה תעשייה, היו צריכים עובדים, התחילו לייצר כל מיני דברים בייצור המוני ולא ייצור מקומי, זאת אומרת, לא כל משפחה או כפר ייצר לעצמו, אלא התחילו לייצר במפעלים, והאנשים התחילו לזוז לערים. היום זזים עשרות אלפי אנשים מדי יום מאזורים כפריים לאזורים עירוניים. זה קורה בהודו, בסין, זה קורה גם בישראל בעצם. אנשים כן. זזים לעיר. עכשיו, העניין הוא שאנחנו מסתכלים היום, והרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה לגור בעיר, העיר היא, יש בה איכות חיים גרועה. זה לא מקום סביבתי. הרבה מאיתנו עדיין חושבים, מחשבה של, לפי דעתי, קצת עתיקה, שהמקום שמה? הטוב לגור בו, המקום שיש פה סביבה מצוינת, זה על איזשהו קצה של הר, בצפון או בדרום.
יש כל כך הרבה הרים בצפון או בדרום זהו, כדי להכיל אחד את כל האנשים עם פנטזיות המגורים בפסגות?
אז זהו, אין אפילו, אין ממש מזמן כבר אני, אין עכשיו, את הדבר
יש
הזה.
יש לי הרבה חברים שרוצים לעבור לגור בצפון, הם מדברים על זה שנים והם גרים במרכז בעיר.
נכון,
הם,
אבל הם, אני חושב ואני מקווה שגם האחרים פה, מכיוון שאנחנו נדמה לי כולם עירוניים, שהעיר זה המקום הכי טוב לגור בו. ואני רוצה לצטט אדריכל ידוע, שקוראים לו ג'יימי לרנר, אדריכל יהודי שהיה ראש עיריית קוריצ'יבה בברזיל כבר בשנות ה-70, והוא מוכר פה בארץ, היה פה הרבה פעמים ביקור, אפילו היה אורח שלי בכנס אחד או שניים, מכיוון שהוא גם יהודי, ויש לו משפחה פה בישראל, והוא נוהג לבוא לפה מדי כמה זמן, הוא די מבוגר, הוא כבר עבר את ה-80, והוא בשנות ה-70 טען שהעיר היא הפתרון ולא הבעיה. עכשיו, הוא טען את זה ועשה.
עכשיו, מעניין.
למה הוא אומר שהעיר? אנחנו מכירים את הדבר הזה. בעיר יש מקומות בילוי. יש מסה קריטית של אנשים. ובגלל שיש מסה של אנשים, אז אם אני גר בקצה הר בגליל, וזה בסדר, מי שרוצה לגור שם, אבל זה יוצר תלות, למשל ברכב פרטי. אם אני גר בקצה, במצפה מסוים, אז אמנם יש לי נוף משלי, אבל הוא בא על חשבון אנשים אחרים. צריך לסלול לי כביש מיוחד, שאיתו אני אוכל לקחת את הילדים שלי לחוגים, או לבית ספר, או לקניות. אם אני גר בעיר, יכול להיות שחלק גדול מהתזוזה שלי אני אעשה ברגל, על אופניים, תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית תלויה במסה. אם אין מסה, לא יהיה תחבורה ציבורית. כן. אי אפשר לשלוח אוטובוס בשביל בן אדם. אותו דבר בקשר לרכבות, רכבות קלות וכו' וכו'.
זאת אומרת שערים זה משהו אקולוגי.
לגמרי. העיר היא המקום האקולוגי והמקום הנכון לגור בו אם אתה רוצה להיות אקולוגי. Okay. עכשיו השאלה היא, אם האבולוציה העירונית, ואני מדבר על אבולוציה מלשון התפתחות, היא קורית מספיק מהר, ואם אנחנו יודעים לתכנן את העיר בצורה נכונה, okay, ולנחש מה הולך להיות.
שזה העניין, כי אנחנו מכירים דווקא תהליך של, אוקיי, okay, אז יש ערים והכל בסדר, okay. אבל בסופו של דבר יש הצטברות כזאת אדירה של אנשים, ועורמים עוד ועוד מגדלים ועוד ועוד, כך שהפקקים פתאום פוגעים באיכות החיים ומבזבזים
נכון.
זמן. ואיכות האוויר, נכון? זיהום אוויר?
זה וכל דורש תכנון מראש.
כן.
אז אני אתן שתי דוגמאות. בישראל, בשנות ה-70, הייתה ראש ממשלה, קראו לה גולדה מאיר, והיא ניחה את אבן הפינה כן. לרכבת התחתית. היה רעיון, הבינו שתל אביב הולכת להיות מאוד מאוד פקוקה בעוד כמה שנים. הם חשבו שזה יהיה מוקדם יותר, כן?
אוקיי.
והחליטו לעשות רכבת מתחת לאדמה, וגולדה מאיר, בשנות ה-70, אני חושב, הניחה את אבן הפינה לרכבת התחתית. באותם שנים, חיימי לרנר בברזיל, בקוריצ'י, בעיר מאוד מאוד גדולה, אבל ענייה, גם הניח את אבן הפינה לרכבת התחתית. אבל הוא, כמו שהוא אומר, כתב את זה עם שתי כוכביות קטנות. אחת, לא תחתית, השנייה, לא רכבת.
אז מה הוא...
כי הוא הבין שזה הולך להעלות המון המון כסף לחפור מתחת לאדמה, וכמו שהוא סיפר לי באחת הפגישות שלנו פה, הוא אמר, אני לא מבין למה לעשות כזה דבר בישראל. בישראל יש מזג אוויר מצוין, למה לרדת מתחת לאדמה ולחפור ולהשקיע כל כך הרבה כסף, זה ישביט את הערים, זה יעלה המון כסף.
זהו, השאלה אם זה לא כדי למנוע, אתה יודע, פגיעה ליצור עוד פקקים וכו'. זאת אומרת,
אז הוא יצר מערכת, שהיום היא המערכת הידועה, נקראת Bus Rapid Transit, כאילו אוטובוסים מהירים שנוסעים על הקרקע. המערכת הזאת, העלות שלה משוערכת במשהו כמו מאית מהעלות של רכבת קלה, או רכבת תחתית, וכמובן היא לוקחת הרבה פחות זמן, כי היא כבר קיימת...
זאת אומרת, אתה אומר שאחרי שתהיה כאן בישראל רכבת קלה, בפנטזיה שלנו בעתיד יהיו אוטובוסים מהירים.
אני חושב שהמערכת של הרכבת הקלה היא סותרת במידה מסוימת את האוטובוסים, כי גם היא החליטו לעשות רכבת קלה במקום רכבת תחתית, אבל כמו שאנחנו יודעים, מדברים על זה כבר משהו כמו 50 שנה, ועושים את זה היום. אפילו הומאז' לגולדה מאיר, קראו לה למכונה החופרת מתחת לאדמה, קוראים לה גולדה. עכשיו, זה קצת עצוב כל הסיפור הזה, מכיוון שאם היינו הולכים בדרך הפשוטה יותר, הקלה, היו לנו אוטובוסים. מה שהוא עשה, הוא עיצב תחנות אוטובוס, הוא אדריכל, וגם היה ראש העיר, תכנן תחנות אוטובוס מיוחדות, שאנשים מגיעים אליהם, ובדרך מאוד קלה ופשוטה וזולה, עולים בפלטפורמה לגובה האוטובוס. הרי האוטובוס הוא לא בגובה הרצפה. האוטובוסים מגיעים, הם נוסעים במרכז הכביש, ולא בצדדים שלו.
אוקיי.
זה אומר שהם לא נעצרים כל פעם שמישהו רוצה לקנות סיגריות בקיוסק, או הם נוסעים בכביש הראשי, העדיפות ניתנת להם, והמכוניות, מי שרוצה להשקיע במכונית, נוסע לאט ובצד.
ביאסת אותנו על הרכבת הקלה, אנחנו...
להפך, היא תהיה מופלאה איזשהו יום שזה יקרה, אבל העניין הוא שכנראה עד שהיא תהיה, העומס יהיה כל כך גדול שהיא עדיין לא תוכל לספק את כל הדרכים. חוץ מזה היא נוסעת על קו אחד. אנחנו צריכים הרבה מקומות להגיע, ועדיין נצטרך קישוריות להגיע לכל מיני מקומות. אני עדיין חושב שזאת הייתה צריכה להיות הדרך לפני 25-30 שנה, שהדרכים האלה הוצאו. אבל האמת היא שאוטובוסים על פני הקרקע שנוסעים במרכז הכביש, זה הרבה פחות סקסי ומגניב לראשי ערים.
נכון.
מאשר רכבת תחתית וכו'.
וגם לנוסעים, אני חושב שיש משהו ברכבת תחתית, שכשאתה נוסע ברכבת תחתית אתה מרגיש מגניב, באוטובוס אתה מרגיש שאין לך כסף.
אחרי שתעבור את כל הבדיקות שתצטרך להעביר. באמת אבל. אחרי שתצטרך לעבור את כל הבדיקות הביטחוניות כדי להיכנס לרכבת הקלה ולרכבת התחתית, אני חושב שיכול להיות שיהיו לך טענות גם בעניין הזה. אבל...
אם זה צרכים ביטחוניים, כמובן אף אחד לא יטען טענות.
חוץ מזה שעוד פעם, כדי להיכנס מתחת לאדמה, אתה צריך למזג ולתחזק דברים ולהשקיע בזה הון כסף. הכיוון הזה שהוא הציע, הוא הציע את זה בברזיל, וזה התפשט בכל מיני מקומות בעולם.
ושכפלו את המודל שלו,
ושכפלו את המודל הזה, שכפלו אותו. חלק מהמקומות לא הבינו בדיוק איך לשכפל, גם להעתיק עיצוב ואדריכלות, צריך לדעת לעשות את זה טוב, אפילו אם אתה לא ממציא את זה בעצמך. למשל, בפתח תקווה, בלי להשמיץ, העתיקו את הרעיון הזה, והוא גבה עד היום משהו כמו 13 קורבנות אדם, שאנשים ברגע, כן, יש שם מערכת כזאת, ובגלל שלא תכננו אותה כמו שצריך, היה שם איזושהי בעיה בתכנון, ואנשים לא רגילים לזה שהאוטובוס הוא במרכז הכביש. האוטובוס מגיע משני הכיוונים, ונהרגו שם, נדמה לי, 13 איש עד היום, והמערכת הושבתה. בחיפה, לעומת זאת, זה נקרא מטרונית, כמו מטרו ואוטובוס ביחד, וזה עובד יפה עד היום, לא בצורה מוצלחת כמו בקוריצ'יבה, כי שם התמיעו את המערכת הזאת מוקדם יותר.
מעניין.
אבל הרעיון הוא באמת לחשוב על תהליכים, מה הולך לקרות פה. כולנו יודעים שרוב האנשים בישראל חיים כבר היום בערים ויחיו עוד הרבה יותר. הולך להיות צפוף, הולך להיות חם, שינוי מזג אוויר, שינוי אקלים, יודעים את הדברים האלה היום וחייבים לעשות פעולות כדי לשחרר ולחשוב איך לעשות את העיר המקום הנכון לגור בו, מכיוון שזה הולך להיות המקום שרובנו נגור בו גם בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנים, ויפה שעה אחת קודם.
מעניין באמת כל המחילות האלה שחופרים כרגע לטובת הרכבת הקלה, איך זה ישפיע על האבולוציה של בעלי חיים, כי אני משער שזה יש בעלי חיים שחיים מתחת לאדמה. נכון. שמענו על חולדות שיוצאות, או לפחות פחדנו ממכת חולדות, לא שאני ראיתי.
זה נכון שזה ישפיע, אבל יש לי משהו אחר להגיד על כל הקטע העירוני ודרווין. בשנת 1798, תומאס מלטוס כותב, הוא היה אגב כלכלן, דמוגרף, קומר, הראשון שחקר את העניין הזה של ערים ואיך זה מתנהג, והוא העלה את הרעיון שהוא הסתכל על ערים ואמר, כן, האוכלוסייה גדלה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מסוגלים לספק מזון. התוצאה של כל תהליך כזה, זה נגמר ברעב ומחלות וקריסה של האוכלוסייה, ואז שוב זה מתחיל. ואת הספר הזה קרא צ'רלס דרווין. ולמעשה כל התיאוריה הזאת של איך עיר מתנהגת היוותה גם בסיס לאיך הטבע מתנהג. צ'רלס דרווין מאוד הפריע לו שהטבע הוא שדה קרב. אתה נלחם על משאבים,
כן,
אתה נלחם על מזון.
כן, זה לא נעים
מזון,
להבין שדברים כמו שאנחנו רואים אותם בעין לא יפה. אלימות, או... נכון. כן, זה הכל מתרחש בטבע.
הטבע הוא לא פסטורלי כמו
כן,
שהוא.
כן, ממש לא. זה בית משוגעים. כן. גם בסדרה שעכשיו משודרת בתאגיד בים, אתה רואה שהם פשוט כולם, אתה עסוק ב... או לפחד מיצורים אחרים שיבלעו לך, נכון. או לטרוף. אתה עסוק באלימות כלשהי.
במקביל, דרך אגב.
אני חושב שמדיף ובמקביל נטרף. שבטבע, אם אפשר להגיד לדבר הזה, באמת, קודם כל זה קרה, ערים קרסו, היו הרבה מאוד זיהומים, ואנשים, אלפי אנשים מתו מהדבר הזה. אבל אם אנחנו חושבים היום, אני לא חושב שבטבע, בעלי חיים מסתמכים על מזון שמגיע מאלפי קילומטרים ומעשרות אלפי קילומטרים כמונו בעיר, אלא מנסים להשיג אותו כמה שיותר קרוב.
אם הייתה להם אפשרות, הם היו מסתמכים?
יכול להיות, אבל אני חושב שגם לנו אין יותר אפשרות. ואחת הפתרונות, למשל, שאולי נדבר עליה בהזדמנות אחרת, היא חקלאות אורבנית. איך לייצר מזון קרוב למקום האכילה שלנו. היום יש כאלה דוגמאות, אפילו בתל אביב.
דוגמאות בעיקר לגידול של דברים מאוד ספציפיים באזור. יכול להגיד לך שאנשים הופכים להיות מאוד יצירתיים בכל מה
שקשור. אתה מתכוון לחסה, כן.
ברשותכם אנחנו
נעצור כאן,
לשום אנחנו מדברים על תורת האבולוציה, אבי תורת האבולוציה נחשב לצ'רלס דרווין. מה חשבו עד למהפכה הגדולה שדרווין חולל? זאת אומרת, מה חשבו? נצמדו לתיאוריה הדתית יותר?
אז כבר לא באמת נצמדו לתיאוריה הדתית, כבר התחילו לחפש כל מיני תהו איך זה באמת קורה. אף אחד לא באמת כבר חשב שהדברים נבראו, למרות שהיו גם השקפות דתיות שאמרו שיצורים נבראו בכל מקום יצורים אחרים, וככה זה נשאר וקפה בזמן. גם זה היה. אבל תיאוריות מדעיות היו למשל למרקיזם. ז'אן בפטיסט למרק, הוא האמין שהשינוי נובע מצורך של בעל החיים. למשל, הדוגמה הקלאסית היא, הג'ירפה הייתה מאוד מאוד רעבה, והעצים היו מאוד מאוד גבוהים, ולכן היא מתחה את הצוואר שלה.
אני חושב שגם אני, לא נעים להגיד, גם אני האמנתי בזה עד לפני לדעתי 15 שנה.
הרבה מאוד תלמידים בישראל מאמינים על המרקיזם וקוראים לזה...
שאתה צריך לאכול ממקום גבוה יותר.
ואתה מותח את הצוואר. ואם אתה מותח מספיק חזק, אז גם התכונה תעבור לצאצאים שלך.
אבל ממש חזק.
ממש חזק. ואז יהיה לך צוואר ארוך, ואתה תעביר את התכונה הזאת לצאצאים. כלומר, זה משהו
ש... וזה לא נכון, שימו לב.
לא, זה לא נכון. אני יכולה למתוח ממש חזק את הצוואר, אני לא אצליח להגיע אליי לימוק גבוה.
והבן שלך לא יהיה גבוה יותר, או מתוח יותר.
לא אם אני אמתח את הצוואר, לא.
לא.
אבל זה משהו שהאמינו בו.
אז איך באמת הג'ירפות הפכו לגבוה?
אתה חייב גם להבין שכל העניין של גנטיקה זה לא משהו שידעו אותו עדיין. למעשה, כשדרווין מדבר על תכונות שמועברות, תכונות שמשתנות ומועברות אל הדור הבא, הוא לא יודע להגיד גנים, הוא לא יודע להגיד גנטיקה. מנדל חי, גריגור מנדל חי באותה תקופה כמו דרווין, הם עבדו במקביל, אבל לא ידעו אחד על השני.
לא היה אינטרנט.
לא היה אינטרנט, הם לא יכלו לדבר. כלומר, כן יודעים שלמנדל היה את הספר מוצא המינים על השולחן מתורגם לגרמנית, אבל לא יודעים אם הוא פתח אותו. אבל דרווין בוודאות לא ידע שיש משהו שנקרא גנטיקה, ולמעשה גם דרווין האמין שיש איזשהו ערבוב של התכונות של האם והאב.
דיברו יותר על תכונות באמת.
ודיברו על ערבוב, כשאם אמא בצבע לבן ואבא בצבע אדום, אז יצא להם כמו בכביסה, תינוק ורוד.
באמצע.
משהו באמצע. אבל הוא לא ידע להגיד איך המנגנון הזה עובד, והיום המנגנון שמפעיל את האבולוציה, אנחנו יודעים שהוא גנטיקה, שהאבולוציה עובדת על גנים. על תכונות, על מוטציות בגנים.
על מוטציות אקראיות, זאת אומרת שהאל משחק בקוביות.
לא. יש.
אבל כן.
מוטציות אקראיות שניתנת להם איזושהי עדיפות, אם נותנות איזשהו יתרון, יש ברירה טבעית. כלומר, זה מנגנון של האבולוציה, שנותן, אם יש יתרון לתכונה מסוימת, היא תהיה נפוצה יותר בדור הבא, אם היא תורמת לרבייה או להישרדות של המין.
אז בואי נדבר באמת על הג'ירפות, איך הצוואר שלהן התארך? מדוע הג'ירפה הפכה לג'ירפה?
זה לא שהצוואר שלהם התארך.
ולא נותרה זברה, או כמובן כלב?
נולדו כל מיני ג'ירפות, חלק מהם עם צוואר טיפה ארוך יותר, חלק טיפה קצר יותר.
במקרה.
אלה שהיה ארוך יותר, היה איזשהו יתרון, שאגב, זה לא בהכרח יתרון שהם הגיעו לענפים יותר גבוהים. יכול להיות שיש פה יתרון אחר, שזה כמו על בסיס עיקרון ההכבדה, שהם נראו, שהיה להם כאילו יותר קשה, מעניין. ואז הם יותר מצאו חן בעיני...
אז אם כבר הזכרת מהו עקרון ההכבדה? עקרון ההכבדה
זה עיקרון שאומר שבעל חיים לפעמים, אני לא רוצה להגיד מאמץ, כי זה משהו שהוא נולד איתו, אבל בעל חיים שיש לו איזשהם תכונות שמכבידות עליו
כאילו פועלות נגדו.
פועלות נגדו, כן. אז זה אומר שיש לו גנים טובים יותר והוא חזק יותר, ולכן כדאי להעמיד איתו צאצאים, ובגלל שאם הוא מצליח לסחוב את הדבר הכבד והגדול הזה,
למרות החיסרון הוא שורד, בדיוק, אז הוא משוויץ בזה.
בדיוק. זה כמו עם הזנב הענק של הטווסים.
או הרכב במיליון שקל שגבר קונה, כדי להגיד, למרות שאני מכביד על עצמי כלכלית, אני עדיין סולבנטי. זה
למרות
כך?
שאתה לא נולד עם הרכב הזה.
נכון, אתה תלוי באיזו משפחה. אבל... כן, זו הסיבה שאנשים קונים שעון בעשרות אלפי שקלים. זה עקרון ההכבדה. אתה צודק שגנטית הוא לא נצרב.
למרות שאולי הנטייה לקנות שעון יקר יותר.
אולי, מעניין. אבל זה מעניין שלקחנו את זה מעולם החי. אז סיני, אנחנו לומדים.
אהבתי את לקחנו את זה מעולם החי. אנחנו חלק מעולם החי, דודו.
אולי את. אבל אנחנו לא, אוקיי. דיברנו באמת על אבולוציה שמתרחשת מאוד מהר. נכון? ואמרנו שגם יאיר אנגל, אתה נמצא איתנו עדיין, מי שאמון על כל נושא הקיימות, ואנחנו מדברים על, בין היתר דיברנו על ערים, ודוקטור ארז גרטי הזכיר את זה שסביבה עירונית שינתה הרבה מאוד יצורים, וגם יצרה פלטפורמה אחרת ליצורים. החתולים באמת הפכו להיות חזקים יותר, נכון? יש מינים פולשים, אפילו בשנים האחרונות. אנחנו רואים שינויים משמעותיים בשמיים, למשל.
המינות, הדררות, כן. ומינים חדשים, אגב, גם דוחקים מינים אחרים. התחרות, כל הזמן יש תחרות על משאבים, על מקום, על מזון, על חלק גם טורפים מינים אחרים.
אבל החתולים, רגע, זה שהחתול שורד, זה אומר שהם החזקים ביותר?
המותאמים ביותר.
המותאמים ביותר?
המותאמים ביותר לסביבה, כן. חתולים, אגב, זה, טוב, תלוי את מי שואלים, אבל זה צרה צרורה, כי הם מחידים הרבה מינים אחרים. זאת אומרת, זה מין פולש שאנחנו הבאנו אותו, והוא התאים את עצמו בצורה יפהפייה לסביבה, והוא על חשבון הרבה מינים אחרים.
הוא מחסל הכל.
פחות או יותר, כן.
וגם כשהוא קשה לו למצוא מזון, אז יש מי שנותן לו את המזון הזה, אז בכלל.
שזה רווקות, סתם, סתם, זה היה צ'יפשוט, מה שנקרא.
יש עכשיו בעיה סביבתית חדשה, גם בערים, וזה גם מין פולש, נמלא האש.
נכון, נמלא האש.
לפי דעתי הולכות לדחוק לפחות אותי מהבית שלי עוד מעט.
אחת גם פה, אתמול כבר היו כותרות על זה, ואנחנו מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן. מין פולש שהגיע לישראל כחלק מקורות עץ, שהגיעו לכאן באוניות, והשתלטו על הרבה מאוד אזורים, והם גם צורבים מאוד, נכון?
כן, הם מאוד מאוד כואבים, כן. וכרגע מעריכים, אתמול היה על זה כתבה בארץ, מעריכים את ההשפעה הכלכלית על ישראל במעל מיליארד שקל ב-2030.
כי מה נקנה במיליארד שקל? קפקפים? איך נהרוג אותם במיליארד שקל?
דרך אגב, מאוד מומלץ לא להרוג אותם.
כן?
מעבירות תשדורות בין אחת לשנייה דרך, זה אני מפחד פה ליד הביולוגים, אבל יש
להם... כשהורגים אותם, הם משפריצות איזשהו פרומון
שמושך? לא, הם מעבירות למוד התקפי, ומתחילות לעקוץ. אני יכול להגיד לכם מניסיון אישי בבית שלי, הם לא עוברות, גם אם מדבירים אותם, הם חוזרות לעקוץ שני.
דרך אגב, הדברה זה גם משהו שמינים מפתחים עמידות כלפיו. זאת אומרת, זה...
מדהים, זה באמת מדהים.
ואגב, נמלת האש. אני לא יודעת אם מדובר באותו מין, אבל יש את איי חג המולד, את Christmas Islands, שנמצאים, שחיים עליהם סרטנים, אדומים קטנים, שבכל שנה, כן. אדומים כחולים כאלה, שבכל שנה הם עושים נדידה ארוכה מאוד לחוף הים כדי להתרבות.
כן.
באמת, זה במשך שנים, אנשים היו נוסעים לשם רק כדי לראות את הנדידה הזאת של הסרטנים, והנמלה הזאת הגיעה יחד עם בני אדם שבאו לראות את הסרטנים, הנמלים שמשתלטו על האזור, הן צורבות את הסרטנים הקטנים, משפריצות להם חומצה לעיניים ומעברות אותם, והן עושות שמות באוכלוסייה הזאת של הסרטנים.
אז כרגע, אז יכול להיות שזו אותה נמלה, אני לא יודע, אבל מה שגילו בינתיים, שהנמלה בישראל, שמפוזרת בכל מדינת ישראל כרגע, הגיעה בעצם לפני משהו כמו עשור, היא כולה כן אחד, זאת אומרת, כן אחד שהתפשט, בגלל זה גם אין לה אויבים, והיא מתפשטת, לא יודעים איך להיפטר מנה בצורה אפקטיבית, והיא מתחילה להשתלט על העיר. בהפסקת חדשות דיברנו פה על, על אבולוציה ועל העיר, ועל מה המשמעויות של זה, ואני חושב שזה חלק מהעניין. אם אנחנו רוצים להמשיך לגור באזור הזה, הרעיון של, למשל, איך אנחנו, מה האבולוציה שלנו צריכה להיות, ואני לא מדבר על אבולוציה ביולוגית, אלא על התפתחות שלנו בתור מין שרוצה לחיות פה באיזשהו אפשרות נורמלית, אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים לשנות את הדרך שאנחנו מתנהלים. אנחנו לא יכולים להמשיך לחשוב שהכל, כמו שהצגתם בשעה הקודמת, הוא סובב אותנו. אנחנו לא המין המרכזי והיחידי. אם אני מסתכל על זה, אני חושב שאנחנו צריכים להבין שמתי שאני יושב לי בתל אביב, כל דבר מגיע אליי. המזון שלי מגיע מעשרות אלפי קילומטר, המים שלי, הסביבה שלי לא יודעת לספק יותר מים. אתמול הייתה על זה כתבה גדולה עוד פעם בטלוויזיה, מה שכולנו יודעים ומעדיפים לשכוח, אין לנו יותר מים לשתייה, ולמרות שישראל...
מה זאת אומרת? אנחנו מצפילים מים והכל בסדר, לא?
מצפילים מים, והעובדה העצובה היא שכנראה למרות שישראל כבר בשנת 2000 התחילה להקים מתקני התפלה, כנראה שאם יהיה עוד שנת בצורת אחת כמו השנה הזאת, וזה הצפי, כי יש שינוי אקלים וזה הכיוון, לא יהיו מספיק מים פה, גם בעזרת התפלה. לא, זה לא.
התקשורת, בוא אני אגיד לך, אני מכיר את זה מקרוב, לפעמים ממציאים קצת, מה אכפת להם להגיד?
הסיפור הוא לא, דודו.
מאז שאני ילד, מלחיצים אותנו מפלישות וממוות.
אני לא אמרתי מוות.
שום דבר לא קרה חוץ מזה שהדירות התייקרו.
לא, זה בסדר גמור. רק העניין הוא שהיום רוב האנשים לא יודעים ש-85% ממי השתייה בישראל הם מים מותפלים.
בסדר, יופי. עכשיו,
אנשים חושבים שממשיכים לשאוב מים מהכינרת. המים לא מגיעים מהכינרת.
לא, אבל הכינרת עדיין נותרה כסוג של מדד למצב הרוח הלאומי, איזה אינדיקטור לאומי כזה, אבל לא יותר מזה.
לפי דעתי, ואני עוד פעם אומר, זה לא איזשהו מצב שאנשים מתחילים למות ברחובות. זה לא העניין הזה. העניין הוא שיכול להיות שאנחנו נגיע להיות במצב כמו מדינות שכנות לנו, שכבר לפני עשור אין מים בברז, חלק מהימים בשבוע. אתה פותח את הברז ואין מים יותר. מפסיקים את המים לכמה שעות ביום, מפסיקים את המים לכמה שבועות, פעם בשבוע וכולי. יש את זה בקפריסין, זה קורה היום בדרום אפריקה.
כל מתקני התפלה.
זה לא עומדים בקצב. כרגע אנחנו בפול, בקצב הכי מהיר של התפלה, ואין מים. עכשיו, איך הגענו למצב הזה? זה לא רק בגלל שינוי האקלים.
אלא?
כל, למשל, כל מקורות המים, כל בורות המים באזור גוש דן, זוהמו בגלל זיהום של בני האדם. למשל, באזור שאנחנו יושבים פה, ליד האולפנים שלנו, זה היה ממפעל תעס. זה כבר קרה בשנות ה-70, ואי אפשר לשתות את המים האלה, מזוהמים.
למרות שאני מוכרח לומר שיש היום כבר הרבה מודעות לכך, ויש מפעלים שמקבלים כנסות, ויש תאגידים שאחראים לכך שבאמת שאיכות אפילו השפכים, ומה שאתה זורק החוצה, זה לא יפגע באמת במקורות המים וכו'.
זה
המודעות...
סוג של פוסט-מורטום. עכשיו, חלק מהדברים האלה אי אפשר לתקן אותם. העניין הוא מה נעשה הלאה. ואם נצליח להבין ששינויים האלה חייבים להתפתח, אנחנו לא יודעים לשנות את הצבע של או להשתנות כמו האש המפולפל, אני חושב, ואנחנו נצטרך לעשות את זה הרבה יותר זריז ולהפעיל את המסה שלנו
כדי... גם האש המפולפל, הפרט עצמו לא ידע להשתנות, הוא פשוט נולד ככה.
אז יכול להיות. אז יכול להיות.
כי גם אנחנו, מן הסתם, חלק מתהליך האבולוציה.
אז יכול להיות שאו שאם אנחנו לא נעשה את השינוי הזה, יהיה לנו מאוד קשה לשרוד פה, זה יכול להגיע...
אלא אם יתפתח במקרה זן של אנשים שלא צורכים מים.
זה רעיון מצוין. ואולי צריך לפתח את זה במכון ויצמן.
לא, זה יכול להיות.
כן, אבל יש פתרונות לדברים האלה, ולמרות שהם נראים כרגע אולי פתרונות חלשים מדי וקטנים מדי, אבל אפשר לייצר מזון בעיר, אפשר לטהר את המים, אפשר להתנהל בצורה אחרת, להגיע, לשנות את הדרך שאנחנו זזים ממקום למקום, וזה חלק מהמהלך האבולוציוני שאנחנו בתור, בתור המין האנושי צריכים לבצע בדרך שבה אנחנו חיים פה.
זה מעניין מאוד. ברשותכם, אנחנו רוצים לדבר על אבולוציה של חלקים מהגוף שלנו, או על נוזל אחד שהוא נחשב לנוזל משמעותי יחסית בגוף שלנו, והוא הדם שלנו. על האבולוציה של אדם נדבר עם דוקטור עינת שפרינצק, ביו-אינפורמטיקאית ממכון דוידסון. שלום לך.
שלום, בוקר טוב דודו, שלום ערב. אז, יום חגיגי, אכן היום.
לגמרי, אני מסוקרן מאוד לשמוע מה היה קודם, זאת אומרת, איך נראה בעבר הדם שלנו, עבר כמובן.
אוקיי, אז קודם כל נשאלת השאלה אם בכלל היה דם בעבר, אם היה צורך בדם בעבר.
שאלה מצוינת.
אז, כן, אז בוא רק נזכיר מה התפקיד של מערכת הדם. מערכת הדם שלנו, התפקיד שלה זה להעביר חמצן, תוצרי פירוק של מזון לגוף, גם הגנה, יש לנו מערכת חיסון בבני אדם וביונקים, ושמירה על איזון על סביבת הגוף. אז זה התפקיד שהיום שאנחנו מכירים את מערכת הדם אצלנו וביונקים אחרים.
אוקיי.
אז בוא ניצא רגע למסע שלפני 3 מיליארד שנה, שהופיעו היצורים הראשונים בעולם, שזה חיידקים, מועצות כחוליות, שזה בעצם היו יצורים חטאים. יצורים חטאים, לדעתך, צריכים מערכת דם?
אז זהו, שככל הנראה, באמת מערכת דם היא מתאימה ליצורים מורכבים.
נכון.
וגדולים כנראה, כי באמת, אני יודע שאולי גם חרקים או דברים ודאי הרבה יותר קטנים, הם לא זקוקים למערכת דם, אבל את באמת העלית נקודה מעניינת, כי אולי אפשר כן לקלוט חמצן שלא באמצעות מערכת דם, אבל מה עם מערכת חיסון, למשל, מעניין? אבל אני לא אפריע לך, בבקשה.
אוקיי, אז בעצם ליצורים תאים, חטאים כמו חיידקים, הם לא ממש צריכים מערכת דם, הם קולטים את המזון, את החמצן, מהסביבה שלהם, כי בעצם התא מוקף בסביבה. ברגע שהתפתחו במהלך האבולוציה יצורים רב תאים, אז באמת נוצר הצורך הזה לאיזושהי מערכת שתוביל את החמצן, את חומרי העיכול, ואז בעצם מתפתחת איזושהי מערכת הובלה. עכשיו, כמובן שהתאים השונים צריכים לעבור איזושהי התמחות כדי שתיווצר לנו מערכת הדם. זה גם איזשהו תהליך אבולוציוני. וכמו שאמרת, דודו, אז זה נורא תלוי ביצורים. יש יצורים בעצם שמבחינה אבולוציונית הם יותר פשוטים, כמו למשל חרקים. ושם אנחנו מוצאים מערכת דם שנקראת מערכת פתוחה, שהיא מערכת שהיא פחות מפותחת. זאת אומרת, הדם זורם בצינורות רק בחלק מהדרך שלו, ואחר כך הוא נשפח לתוך חללים בגוף. אוקיי? זאת אומרת שאין להם, כן, המערכת היא לא סגורה לגמרי כמו אצלנו על ידי צינורות.
אבל כשזה מתמלא שם בחללים האלה, מה קורה?
אז יש שם בעצם נוצרת איזושהי דיפוזיה, והחומרים פשוט מגיעים ככה לכל חלקי הגוף. אצלנו, לעומת זאת, אצל יונקים, אצל בעלי חיים יותר מתקדמים אבולוציונית, קיימת מערכת סגורה, שזה מערכת שאנחנו בעצם מכירים אותה מהגוף שלנו, שאדם זורם תמיד בתוך צינורות, ומעביר את כל החומרים שאנחנו זקוקים לו. עכשיו, עוד דבר מאוד מאוד מעניין במערכת הדם ובדם בכלל, שהדם שלנו הוא דם אדום, נכון? והסיבה שהדם אדום זה שהמרכיב בעצם העיקרי בדם שלנו שנותן את הצבע אדום זה הכדוריות האדומות, שמכילות הרבה מאוד מולקולות שנקראות המוגלובין.
המוגלובין, אוקיי.
אוקיי? ואותו המוגלובין, דרך אגב, בכל כדורית דם אדומה, יש לנו בסביבות 270 מיליון מולקולות של המוגלובין.
מה הרכב של המוגלובין? זה ברזל, אני משער, נכון? מה יש בהמוגלובין?
אוקיי, אז המוגלובין זה בעצם איזושהי 4 שרשרות חלבוניות מחוברות אחת לשנייה, שיש להם מבנה מאוד מאוד מיוחד לכיפול של השרשראות, שמאפשר את התפקיד בעצם של המוגלובין, ולהמוגלובין בעצם שזורות מולקולות שנקראות מולקולות הם, שזה איזה שהן מולקולות כימיות, שמחובר אליהם אטום של ברזל, שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא זה שיש לו את התפקיד בקליטה ובחיבור של החמצן.
זהו, שאנשים באמת אולי לא רבים יודעים, אבל הברזל הוא זה שאחראי באמת לקלוט את החמצן, נכון? ממש? זורם באורקנו ברזל, אנחנו כולנו רובוטים שזורם לנו בדם ברזל.
לגמרי. בגלל זה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לרמות הברזל שיש לנו בדם.
כן, ובינינו לחצי מהאוכלוסייה אין מספיק ברזל, לא?
נכון, ובגלל זה כשחסר ברזל, אז אומרים לנו תאכלי מזונות, שיש שהם יותר עשירים בברזל, כי זה מאוד מאוד חשוב לבניית מולקולות ההמוגלובין.
לא נשאל כמובן, חשוב. התוכנית היא לא תוכנית תזונה, אבל אני בתום השידור אקח את הרשימת, זה באמת חשוב.
נכון, מה בעצם...
מה מכיל ברזל.
מה מכיל ברזל. אני יודעת שפלפל אדום, למשל, אומרים שיש בו כמות מאוד גדולה של ברזל.
כבד,
בכבד יש.
כבד,
נכון.
כן, בגלל אדם.
נכון, בכבד למשל יש, אבל בכבד צריך להיזהר, כי יש שם עוד דברים שאנחנו פחות רוצים לאכול, אבל זה נכון, הרבה פעמים יש שם כמות מאוד מאוד גדולה של ברזל, בגלל זה אומרים לנו, כשאנחנו אנמים, תאכלו הרבה כבד.
אוקיי, אז
הצבע האדום...
בבקשה, לא, אני מנסה להבין באמת את תהליך האבולוציה של אדם. אז באמת, היצורים הקטנים או החטאים, לא היה להם שום צורך במערכת שמעבירה את החמצן, כי זה בסך הכל היה תא אחד וכו', אבל מרמה מסוימת או מגודל מסוים כן צריך מערכת שמובילה את החמצן, קולטת אותו בצורה אחרת, לא רק פיאפוע וכו'.
נכון, נכון, נכון. ומעבירה בעצם את כל, את כל החומרים, גם את חומרי הפירוק, למשל במערכת העיכול שלנו, כן, אנחנו אוכלים אוכל, הוא מתפרק, וחומרי תוצרי הפירוק בעצם גם נישאים על ידי מערכת הדם ומובלים לתאים השונים שלנו. אז זה לא רק חמצן, זה גם חומרי מזון.
ומה באמת קורה עם מערכת חיסון? מערכת החיסון שלנו משתמשת כמובן בדם, זה חלק ממערכת החיסון. מה קורה באמת אצל יצורים שאין להם דם?
אז זהו, לחלק מהיצורים אין, עד כמה שאני יודעת, ליצורים מאוד מאוד נמוכים, אין מערכת חיסון. כן. יש להם כנראה מרגנונים אחרים שנלחמים.
מעניין.
מערכת חיסון אגב לא חייבת, סליחה.
לא, לא, בבקשה, דוקטור ארז
גרטי. מערכת חיסון לא חייבת דם, יש רכיבים במערכת החיסון שיכולים לנוע בין התאים, כמו מקרופאג'ים למיניהם. ברור שזה נוח שיש את האוטוסטרדה של הדם שאפשר להתחבר אליה ולהגיע...
אבל זה לא הכרח.
אז זה לא הכרחי, יכולת לנוע גם בתוך הרקמות.
מעניין.
נכון. דרך אגב, אפילו לחיידקים יש מערכת חיסון, יש להם את הבקטריופאג'ים, מה שנקרא, שהתפקיד שלהם בעצם זה לחתוך DNA זר שנכנס. זאת אומרת שזה מנגנון אחר שבעצם אפשר להם להגן על עצמם. עכשיו, מה שעוד מעניין לגבי הדם זה שאנחנו מכירים את הדם בצורה שלו אצלנו שהוא דם אדום, אבל אנחנו יודעים שהדם יכול לבוא גם בצבעים שונים וזה תלוי ביצור. למשל בסרטן פרסת הסוס, כן. אוקיי? זה איזשהו סרטן שנפוץ באוקיינוסים במים רדודים, הדם שלו הוא בצבע כחול.
למה? כי איזו מולקולה מעורבת שם בקליטת החמצן? מעניין.
יש שם בעצם איזושהי מולקולה אחרת שנקראת המוציאנין, שמכיל נחושת.
די!
וזה מה שנותן לו את הצבע הכחול. עכשיו, עוד דבר מעניין לגבי סרטן פרסת הסוס, זה שאנחנו, בני אדם, מפיקים מהם את הדם, והסיבה היא בעצם, זה שיש בהם איזשהו חומר, בדם שמסוגל בעצם לזהות טוקסינים של חיידקים רעילים. ולכן הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לבדוק אם יש בדם טוקסינים רעילים, אנחנו מוסיפים טיפה מהחומר הזה שאנחנו מפיקים מאותו סרטן פרסת הסוס. עוד דוגמה דרך אגב,
כן.
זה הפרסינומה, זה איזשהו חומץ שהמקור שלו בגינאה, והדם שלו הוא ירוק. אוקיי, זה נוצר בעצם מפיגמנט מראה בשם בילוורדין, שהצטברות שלו בעצם הופכת אותו לרעיל, והיא גם מגינה עליו בפני טורפים. יש עוד צבעים שאפשר לראות בטבע, יש אדום אמרנו, כחול, ירוק, יש אפילו ורוד, סליחה, לא ורוד, סגול. סגול אנחנו למשל רואים בחלק מהתולעים הימיות. אז שוב, החומרים שמרכיבים את מולקולת אותה המוגלובין, הם משתנים, וזה מה שמשנה בעצם את הצבע של הדם.
אוקיי, בבקשה. לא, אנחנו ברשותך נעצור בנקודה הזו. אני רק אזכיר שבזמנו אני שמעתי טענה שחרקים למשל לא גדלים מעבר לגודל מסוים, כי אין להם מנגנוני נשימה שמזכירים את המנגנונים שלנו. זאת אומרת שזה גם משפיע, כנראה שהמערכת הדם והנשימה משפיעה גם על גודל היצורים. זה נכון?
זה נשמע לי נכון.
זה נכון.
כן.
וזה לא רק נכון, גם בתקופות שכן היה יותר חמצן על כדור הארץ, חרקים הגיעו לגדלים הרבה יותר גדולים.
יותר חמצן? כן,
היו תקופות שהיה יותר חמצן.
אה, מעניין.
יש את תקופת הביניים, בין התקופה שיצורים ידעו לפרק צלולוז, לא ידעו לבין התקופה שידעו, והייתה שם הצטברות של חמצן, כי לא היה פירוק של הצלולוז בעצם, והחזרה של CO2 לאטמוספירה, ובתקופה הזאת היה יותר חמצן, ולכן היו גם חרקים הרבה הרבה יותר גדולים.
גדולים? באיזה גודל? מעניין.
שפירית בגודל כזה שאני פניק ככה פה. כן. מוטת כנפיים של 60 סנטימטרים עד מטר.
טוב, מעורר הגעגוע, התקופה הזו ברמה אסתטית, לא ברמה בטיחותית. טוב, זה היה מרתק, ואני רוצה להודות מעומק הלב לביו-אינפורמטיקאית ממכון דוידסון, דוקטור עינת שפרינצק. תודה רבה.
תודה לי.
תודה.
אם אני יכול להוסיף עוד משהו, יחד עם האבולוציה של מערכת ההובלה, גם היה את האבולוציה של הלב עצמו. זאת אומרת, הלב הוא לא, אצל בעלי חיים יותר ירודים אבולוציונית, לא נראה אותו דבר כמו שהוא אצלנו.
מעניין.
למשל, מבנה דמוי לב אפשר למצוא כבר אצל דברים, בעלי חיים מאוד מאוד ירודים, אצל, אפילו אצל מדוזה, אצל תולעים.
למדוזה יש לב?
זה לא בדיוק לב, וואו. זה יותר סוג של איזה רקמה שרירית שמפמפמת את הנוזלים במערכת הובלה המאוד פרימיטיבית שלה. אבל ככל שאנחנו עולים באבולוציה, אז הלב הולך ומתמחה ונהיה יותר ויותר יעיל. אצל דגים למשל, הלב הוא איבר צינורי. הלב הוא הרי משאבה, שהתפקיד שלה להניע את הדם במערכת ההובלה, בצינורות. אז אצל הדג, הלב מחולק לכמה אזורים, אבל זה טורי. הדם נע דרך הלב בכיוון אחד, ומגיע אל הזימים, מהזימים ממשיך לשאר הגוף וכן הלאה. אצל בעלי חיים יותר מפותחים, למשל אצל דו-חיים, כן. אז כבר יש איזושהי הפרדה, זאת אומרת, זה לא רק שהוא נע בכיוון אחד, אלא יש הפרדה לאזורים. יש את השתי עליות ואת החדר האחד. זאת אומרת שמגיע דם, אני בחמצן מצד אחד, הולך, מגיע לריאות, חוזר עשיר בחמצן ומשם ממשיך לשאר הגוף, אבל יש איזשהו מצב של ערבוב קל של הדם העני בחמצן ועשיר בחמצן בחדר של הלב. הצפרדיה כן מנסה לפתות את זה באיזושהי צורה על ידי זה של התזמון הקיבוץ בצורה כזאת להפריד בין התנועה של הדם העני בחמצן לדם העשיר בחמצן. אצל זוחלים אנחנו כבר רואים מההתחלה של מחיצה בין שני החדרים. ואצל יונקים ואצל עופות אפשר לראות כבר ממש הפרדה מלאה בין העליות והחדרים, לפי מחקרים, ככל הנראה אצל יונקים ועופות התפתח במקביל ובצורה בלתי תלויה. זאת אומרת, גם אנחנו וגם העופות פיתחנו את המחיצה הזאת, את ההפרדה הזאת.
שזה עוד עניין, שדברים כן מצליחים להתפתח באבולוציה, לא בהכרח בצורה טורית, אלא יש התפתחות במקביל אצל כמה יצורים, נכון?
פתרונות דומים, כן, נמצאים פתרונות דומים לאותן בעיות.
זה נקרא אבולוציה מתכנסת, כשאנחנו רואים פתרונות דומים, למרות שהם לא הגיעו מאותו מקור, אלא ביצורים שהם רחוקים אחד מהשני.
אוקיי.
יש לזה דוגמה, יש לזה המון המון דוגמאות. העין זה דוגמה פנטסטית, שהעין התפתחה במשהו כמו 40 הזדמנויות שונות במהלך האבולוציה, כי לראות זה דבר שהוא נותן לך יתרון מאוד מאוד מובהק על פני לא לראות.
מעניין. זה מה שהתפתח במקביל, בצורה מתכנסת.
בצורה מתכנסת אצל הרבה מינים שונים.
וואו. טוב, אנחנו נעצור ברשותכם את הדיון על האבולוציה, כי אנחנו לא רק מדברים על דרווין היום, אלא השנה האקדמיה ללשון עברית מציינת את יום העברית בסימן 70 שנה לישראל ו-160 שנה להולדת אליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית. אבל לאורך השנים היו עוד אנשים שתרמו לאושר השפה שלנו והמציאו מילים חדשות. אנחנו רוצים להזכיר לכם מי עוד תרם לשפה העברית מלבד אליעזר בן יהודה באמצעות המזכירה הלאומית שלנו, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, שלום לך.
בוקר טוב, דודו. חליתי לדרגת מזכירה לאומית, משמח.
הנה האנדרה שכמובן מזכיר לכולנו את אופי הפינה. מזכירה, כן, בכל מה שקשור לזיכרון. אז אנחנו מדברים באמת על מילים חדשות בעברית. אגב, לא רבים יודעים, אבל את היית קשורה לשיר המקורי הזה, נכון?
בוודאי,
מה שם? אוקיי, בבקשה. אז מי עוד המציא מילים מלבד כמובן אליעזר בן יהודה וביאליק שדיברנו עליו בשבוע שעבר? וביאליק, סליחה, כך צריך לוודא את זה. ביאליק.
נכון, נכון, וביאליק ושלונסקי שכבר דיברנו עליהם, אז טוב, אז היום אנחנו נדבר על דוד ילין, אתה בוודאי מכיר את מכללת דוד ילין, נכון?
ודאי!
אז היא על שמו, ולא סתם, אלא משום שהוא גם היה מנהלה הראשון, הוא עמד בראשה אחרי שהיא קמה, גם זה סיפור מרגש, רק נמקם את עצמנו בזמן, הוא נולד ב-1864 בירושלים, יליד ירושלים ממש, הוא מת ב-1941, ובין לבין הוא עבד, הוא עבד בשירות הלשון העברית, לא סתם.
מה זה אומר?
אז אחד הדברים המרכזיים שהוא עשה, זה באמת לנסות ולעזור להחיות את השפה ככל האפשר, בכמה וכמה ענפים ותחומים. הוא גם עסק בחידושי מילים, שעוד נדבר עליהן, הוא גם חיבר מילון, זה היה מילון הראשון מסוגו, שנכתב כאן יחד עם יהודה גרוזובסקי, שאחר כך אנחנו מכירים גרוזובסקי, שאחר כך אנחנו מכירים כמילון גור. זה בעצם היה המילון העברי הראשון כאן בארץ. הוא כתב הרבה מאוד כתבות ומאמרי מערכת בעיתוני ארץ ישראל, בעברית, למען העברית. הוא חיבר ספרים, הוא תרגם מחזות, וגם היה מהמובילים בנושא השרשת ההגייה הספרדית בלשון העברית.
מהי אותה הגייה? בואי הזכירי לנו. למעטים.
אז נזכיר, זה בעצם גם, אנחנו בדרך כלל מייחסים לאליעזר בן יהודה את הקביעה הזאת, ואחר כך האקדמיה ללשון העברית שאימצה אותה, אבל גם אחרים בעצם הטיפו לזה שהלשון העברית היא לשון שהגייתה הנכונה, קשורה או דומה, להגיעה הערבית, היא צריכה לשמר את היצורים הגרוניים, עין וחטא, אלה בעיקר המאפיינים שלה, טעמי המקרא לפיה וכל מיני. הוא נוסף על כל אלה, הוא גם היה ממקימי גן הילדים העברי הראשון בירושלים. דיברנו פה כבר על מלחמת השפות שהייתה ב-1913, שבה אמרנו שהיו מי ש... רצו ללמד בגרמנית בטכניון, ומי שאמרו שאם ידברו גרמנית אז לא יקום ולא יהיה, ועשו השבטות ועניינים, אז גם דוד ילין הצטרף אל התומכים בעברית כלשון הוראה, ומיד לאחר מלחמת השפות הוקמה מכללת, מה שאנחנו מכירים היום כמכללת דוד ילין, ודוד ילין עמד בראשה, וגם היא הייתה כמובן... שפת ההוראה שבה הייתה עברית.
והוא אכן חידש מילים?
נכון, הוא אכן חידש מילים, והחידושי המילים שלו היו משני סוגים, כדרכו בכלל. מצד אחד הוא מאוד מאוד, הוא מאוד דבק באמירה של אנחנו צריכים לחדש כמו הערבית, כמו שטען גם אליעזר בן יהודה. מצד שני הוא אמר, רגע, אבל לא דווקא, יש לנו גם מילים מן המקורות, וגם צריך לזכור שהעברית היא שפה חיה, זאת המטרה שלנו עכשיו, לכן צריך גם לתת מקום להתפתחות הטבעית שלה. אז אתה רוצה קצת מילים שהוא חידש?
נו, ודאי.
נו, ודאי. אתה זוכר שדיברנו פה על המצלמה?
נכון.
שפיפרנו שביאליק חידש אותה.
זה ביאליק. אל תנסי לרמות אותנו.
אז אתה זוכר שלפני ביאליק הייתה הצעה של אליעזר בן יהודה לקרוא לצילום ציור אור?
כן, נכון.
ובוד פוטוגרף, כן, זה בעצם תרגום מפוטוגרף.
כן, אבל זה לא רציני, זה חלטור. נכון.
אז מעולה. אז צילום, המילה צילום, חידש דוד ילין. גם את השורש הזה, השימוש בשורש צילם, במשמעות של תמונה, כן, או לעשות תמונה, בחידוש של ילין, הוא לקח אותו מן המקרא.
אוקיי, בעניין.
וילין הוא זה ש... חידשת צלמניה, שאחריה נהייתה לנו המצלמה של ביאליק, זאת אומרת, היו
וואו.
כמה תהליכים בדבר הזה. עוד מילה יפה שהוא חידש זה חקלאי. חקלאי מן החקל הערבי שהוא שדה.
די! יש היגיון במילה הזו, מי היה מאמין?
נכון. אז יש גם בערמית חקל וגם בערבית, ואנחנו מוצאים אותה בלשון חזל, והוא הפך אותה לבעל מקצוע של ממש.
חקלאי, אוקיי.
באופן מסוים, דוד ילין גם אחראי להיווצרות המילה רכבת, שאנחנו, נדמה לי שכבר דיברנו עליה, ואני לא בטוחה. במקור, הרכבת נקראה קיטור, כמו החומר שמניע אותה, כן? באיזשהו שלב, אמר דוד ילין, כתב בעיתון האור שאליעזר בן יהודה ערך, הוא כתב לא הגיוני שהמילה קיטור תשמש גם לדבר שמניע, גם לעד שעולה, האשן שעולה מן המכונה, וגם את המכונה הנוסעת עצמה. זאת אומרת, לקחת מילה אחת שמייצגת שלושה עניינים, נראה לו לא הגיוני. ולכן הוא הציע קודם כל את המילה קטר כדי לציין את הקרון הראשון המוביל את הרכבת.
אוקיי.
ואחר כך בהמשך הוא אמר, רגע, גם יש בעיה עם העניין הזה של קיטור לציין את הרכבת כולה, ואז בא יחיאל מיכל פינס, שהיה חותנו של דוד ילין, ועליו עוד נדבר, ואמר, רגע, אז אם כבר, אז בואו גם נקרא לקרונות בשם אחר, והוא הציע רכבת על משקל גמלת, חמרת וכולי, חבורה של, שיירה של מרכבות, שיירה של כלי רכב.
כן? כי בדרך כלל זה משקל של מחלות, אבל כנראה שלא רק.
אבל יש לנו גם שיירת,
נכון.
ויש לנו גם טייסת, שזה הרבה מטוסים, אז מהחבורה הזאת. עוד מילים שחידש חברנו דוד ילין, נראה לי שאחת מן התתואב במיוחד, אני אשמור לך אותה לסוף, מדשאה.
מדשאה!
מצפן זה שלו.
וואו.
שחקן, לא תאמין.
שחקן.
תאריך, נכון? נראה לנו מילה שקיימת מאז ומעולם. תאריך היא שלו. תעמולה לפרופגנדה.
וואו.
ואולי המילה שאתה הכי אוהב, בדיחה.
בדיחה! מילה שאגב, משום הקומיקאים משתמשים במילה השגויה פאנץ', זה גם לא נכון, כי זו בדיחה, בדיחה מורכבת מסטאפ ומפאנץ', אבל וואו, אז דוד ילין הוא זה שעומד מאחורי המילים מדשאה, בדיחה, מצפן, קטר, חקלאי, רכבת, תעמולה, שחקן, תאריך, הפסיקו לזלזל בו. גבירותיי ורבותיי, תנו לו את הכבוד.
אתה בטוח בטוח תואב שעוזרות לנו לצבוע את העולם בצבעים קצת יותר יפים, את הצבעים כתום וכחול הוא חידש גם.
הוא המציא את המלך של הצבעים! אני בהלם. אז איך קראו לזה לכחול לפני כן?
תחלת כהה.
איך קראו לזה לפני? מעניין.
היה לנו כחל במקרא. והיה לנו פוך במקרא. והיה לנו פוך, אתה יודע, אתה מכיר את איזבל שנתנה בפוך עינה?
נכון!
אז היו כל מיני דברים אחרים, אבל כחול במשמעו של ימינו, צבע המציין את הצבע הזה, ספציפית, זה עשה ילין. זאת עבודה משותפת שלו עם זאב יעבץ, אבל אנחנו מדברים עליו, אז ניתן לו את הכבוד לפחות על 50% מהעניין.
לגמרי. אנחנו רוצים להודות מעמק לב ללשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
חברים, אנחנו עוברים עכשיו לעניין המרכזי שלנו, התחתונים של סופרמן. הכותרת הזו מצלצלת את עולם גיבורי העל, סופרמן מקבל בחזרה סוף סוף את התחתונים שלו. אחרי שנים שבהם התחתונים נעלמו, כמובן שהוא לבש אותם מתחת למכנסיים כמקובל. והנה אנחנו מדברים עם המומחה שלנו לגיבורי העל, אורי פינק, קומיקס היי וידיד התוכנית, שלום לך.
בוקר טוב, דודו. אז חגיגיות הראויה.
לגמרי, מה קרה? אנחנו אולי מיד נדבר על מדוע מלכתחילה הוא לבש את התחתונים בצד החיצוני של המכנסיים או על המכנסיים, אבל מה קרה שהחזירו בחברת הקומיקס שם את התחתונים למקום הראוי להם? וזה כמובן על
התירוץ הרשמי הוא שהחוברת הראשונה שבה הופיע סופרמן, חוברת סדרת החוברות אקשן קומיקס, שזה בעצם הסדרה שבה הופיע סופרמן הראשונה ב-1938, הגיע לגיליון מספר 1000.
וואו.
חוברת קומיקס הראשונה שמקבלת את המספר 1000. כאילו עד עכשיו הכל היה כמה מאות וזה, עכשיו מגיע ל-1000. אז עשו איך לחגוג את זה? בואו נחזיר לו את התחתונים. זה היה האירוע המרגש. וזהו, עכשיו דלפו תמונות ראשונות של סופרמן בחזרה עם התחתונים שלו.
נכון. כששוב, התחתונים האלה נעלמו באמת לשנים ארוכות.
כן, זה היה, תראה, זה סך הכל די... הראשון שוויתר על התחתונים היה בטמן, כן? כי הוא באמת היה, כאילו, התחתונים שלו זה קצת מוזר.
כן.
ממילא הוא כזה חשוך ואפל וזה, אז לא בטוח אם יש תחתונים, אין תחתונים, איכשהו העיפו לו את התחתונים ככה בלי שהוא שם לב. וזהו, וסופרמן, תראה, תמיד שואלים באמת למה הם מבשים את התחתונים בצד החיצוני של הזה. אז יש כמה סיבות. אחת הסיבות אומרים שזה בגלל שזה כאילו מין מחווה לאיך ששרירנים בקרקסים.
נכון.
וכניבה,
באופן כללי, אותם צמד יהודים שהגו את הדמות הזו באמת הושפעו מלוליינים ושרירנים שהופיעו בקרקסים. אגב, גם הגלימה היא תולדה של אותו דבר. השרירנים האלה היו נכנסים לזירה עם גלימה, מורידים את הגלימה, ואז מבצעים את הפעלול, ואכן היו להם גם מכנסונים כאלה מעל המכנסיים, לגמרי.
כן, אתה יודע, אתה יודע למה זה, זאת אומרת, אבל בעצם הסיבה, גם לשרירנים וגם לסופרמן, למה בעצם הם לבשו עוד תחתונים על הבגדים האלה? כי הבגדים האלה הם נורא נורא צמודים. הבגדים האלה נורא נורא צמודים. אז ברגע שאתה נכנס לבמה, או שאתה מצויר עם בגדים מאוד מאוד צמודים, באזור הזה, כן, באזור האסטרטגי, אז רואים יותר מדי מה קורה
שם. לא, ודאי שהסיבה היא צניעות כמובן. צניעות היא לא נחלת חלקם רק של דתיים.
נכון.
גם
שניהם יהודים, הם שניהם יהודים.
גם מי שמאמין בגיבורי על, זכותו להיות
צנוע. כן, כן, בדיוק. אז גם אחד בתוך שמצייר קומיקס, אני תמיד אומר שאיך מציירים גיבור על, בעצם מציירים בן אדם ערום, כן? מציירים בן אדם ערום, ורק מציירים קווים כאלה במרפקים, בפרק היד ובאזור של הרגליים, וזהו, וצובעים את זה באיזשהו צבע, וזהו, וזה כאילו טייץ של גיבור על. אז כמובן שאתה חייב לשים על זה איזושהי תחתונים, שלא יזינו, כן? שלא יהיה צמוד מדי.
לא מחובר.
אז זהו. והגלימה, דרך אגב, הגלימה, כן. גם נותנת את ה... גם נותנת גם מחווה לאותם לוליינים וקרקסים וכאלה, אבל מצד שני זה גם דבר שמאוד מוסיף לתנועה של הדמות, כאילו קומיקס.
אה, נכון, קומיקס. לגמרי. לכן כולנו אוהבים להסתובב בחורף עם מעילים ארוכים, זה שהם ככה מסתורכים להם, מעפים ברוח, זה גורם לנו להרגיש שאנחנו חזקים.
למרות שאווירודינמית זה לא מי יודע מה, הגלימה
הזאת. אווירודינמית זה לא טוב?
לא, זה מגביל שטח הפנים, את החיכוך.
כילד, אבל הייתי בטוח שכוח התעופה קשור לגלימה, והיא לא תוצר לבעיה, אלא המנוע.
זה
יכול להיות
מצנח, אגב. מצנח, שוב, הוא מגדיל את שטח הפנים, מאפשר להאט את הנפילה.
מעניין.
יפה. לא, אם אתה סופרמן. אולי זה הרעיון. אולי פתאום הוא יאבד את הכוחות שלו, ואז הוא יוכל להשתמש בה כמצנח. זה גם יכול להיות... לא חשבתי על זה, זה דווקא יכול להיות מעניין.
אז בעצם הכותרת שלנו היא התחתונים של סופרמן חוזרים
ובגדול. ובגדול, ובאדום.
ויש משהו מעניין לא פחות, האם סופר שלומפר הולך, התחתונים הולכים לחזור?
שזו הדמות שיצר...
כן, הדמות שלי יש לה תחתונים... סופר שלומפר, כן, כן, כן. הדמות שלי שיש לה גם תחתונים מחוץ למכנסיים, אבל הלכתי עד הסוף, שמתי לו תחתונים עם לבבות כאלה, אתה יודע, בוקסר כאלה, כמו שצריך. וסופר שלומפר עם אותם תחתונים, כבר הוא רק, הוא לא הגיע לגיליון אלף.
שם אין אבולוציה של תחתונים.
והוא רק 30 שנה, בעצם 40, כי זה דמות שהמצאתי בכיתה ב' בערך. אז כן, אז הוא עדיין עם אותם תחתונים כבר הרבה הרבה שנים. נראה, אולי נשקול. אולי לקראת גיליון האלף של עיתון זבנג, אני אעשה, אני אחזיר את התחתונים, אוסיף את התחתונים, לא יודע. נראה, רעיון טוב, רעיון טוב.
אוקיי. טוב, תודה מעומק הלב לאורי פינק, קומיקסאי וידיד התוכנית, תודה רבה על הדברים האלה. ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. אנחנו נזכיר לכם, קודם כל, שאת יום דרווין הבינלאומי מציינים כאן בישראל עם שלל אירועים שמתקיימים גם בירושלים וגם בתל אביב. אתם מוזמנים כמובן לשלל ההרצאות בחינה, שבין היתר, אגב, תוכלו לראות בהרצאות האלה את מי שיושבים כאן באולפן איתי, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויצון, והביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון. אתם תרצו הלילה בירושלים, נכון?
כן.
אבל יש גם אירועים שהתקיימו בתל אביב, אני יודע, וגם בירושלים. כולל יוזמה של עמותת מדע גדול בקטנה, מרכז עין רנד בישראל, מכון דוויצון, מכון ויצמן למדע, אוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב והטכניון. נספר לכם מי עמל על השידור המורכב הזה שלנו היום. עורכת המשדר היא ענת רחל אורי, המפיקות הן ענת רחל אורי 2, ליטל אמירן 1. על הביצוע הטכני חן עוז, תודה רבה חן, ותודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, וליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאפשר להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות אפליקציה יישומון שנקרא כאן אודי, ואגב לא רק לשלושה שיודעים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי בחינם, ותוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות, בכל מקום ובכל זמן, כל ההסקטים, כל המוסיקה, החדשות ועוד, כולל ההסקט של יובל מלכי על דרווין, היסטוריה לילדים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון הזה. רגע לפני שנסיים, האם אפשר לבצע ניסויים באבולוציה, או שזה משהו שרק אפשר להסתכל עליו מהצד?
בוודאי. כן? יש הרבה מאוד ניסויים של חקר תהליכים אבולוציוניים. אני רוצה לספר בשתי מילים על ניסוי האבולוציה הגדול.
כן.
זה ניסוי שהתחיל בסוף שנות ה-80, שחוקר קנדי בשם ריצ'רד לנסקי לקח חיידק, בודד, אחד, יצר ממנו 12 מושבות, הרבה אותו, יצר 12 מושבות, ועקב במשך עשרות שנים, עד היום הניסוי הזה דרך אגב נמשך, אחרי ההתפתחות של המושבות האלה, כל פעם הוא היה לוקח נפח קטן מהמבחנה, מעביר למבחנה חדשה, כל פעם מחדש את המושבה שוב ושוב ב-12 מושבות שונות. כן. ומה שהוא ראה שם, שהיו את הדברים שהיו משותפים לכל 12 מושבות, כמו שהנפח שלהם גדל, שקצב הגידול, הקצב החלוקה שלהם עלה, שהם נהיו יותר מפונקות, הם יותר הסתמכו על מצע הגידול שלהם ואיבדו כל מיני תכונות שהיו להם קודם. אבל הדבר, לדעתי, הכי מדהים, שמתישהו בשנות ה-90, זה קרה רק במושבה אחת, אבל היא פתאום פיתחה את היכולת לצרוך סוג מזון אף אחד אחר לא הצליח, שזה למעשה ההפרשות שלהם, החומצה הציטרית. שזה חומר שמפרישים אותו, זה חומר שהם לא שומרים, הם לא... חומר שהוא לא עושה להם טוב, ומושבה אחת הצליחה לפתח יכולת לעכל את הדבר הזה, שאם אתה חושב על זה במונחים אבולוציוניים, זה וואחד קפיצת מדרגה, זה וואו. סוג אנרגיה חדש שאותה מושבה יכולה לעשות. ואם אנחנו נדמיין לפני 3.5 מיליארד שנה דבר כזה קרה באוקיינוס, אז אותו מין שהצליח לפתח את היכולת לצרוך משהו אחר, אז האוקיינוס עמד לרשותו והוא השתלט עליו די בקלות.
בקרוב נוכל לאכול פלסטיק. הנה, יש לנו כותרת. כמעט. להתראות, אנחנו נהיה פה מחר.